את רבי אלעזר בן עזריה ברומי. שמעת, לא, לא, זה לא זה. שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? יש ארבעה חילוקי כפרה שאותם היה דורש רבי ישמעאל. חילוקי כפרה, הכוונה מדרגות כפרה לפי סוגי החטאים. אמר, שלושה הן ותשובה עם כל אחד ואחד. ארבע מדרגות יש, רק שלוש, תשובה עם כל אחד ואחד. למרות ש... למרות שבסופו של דבר כשמפרטים, אז מפרטים ארבעה. עבר על עשה ושב, אינו זז משם עד שמוכלין לו. כן? הדבר המינימלי זה ביטול עשה. מי שמבטל מצוות עשה, זה גם סוג של עבירה, אבל יחסית עבירה קלה, לא זז משם עד שמוכלין לו, שנאמר שובו בנים שובבים. עבר הלא תעשה, זה היה מצוות עשה. עכשיו, עבר הלא תעשה, כן, עבירה לאו, ועשה תשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם. אז הדרגה הראשונה זה ביטול עשה, הדרגה השנייה זה מצוות לא תעשה, או איסור, כן, לאו. הדרגה השלישית, עבר על קריטות ומיטות בית דין, זאת עבירות שהעונש עליהם הוא קרת או מיטת בית דין, ועשה תשובה, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים ממרקים, שנאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים אבונם. אבל מי שיש חילול השם, זה דרגה שלישית. אז פה צריך תשובה, יום כיפור ואיסורים. אבל מי שיש חילול השם בידו, אין לו כוח בתשובה לתלות, לא ביום הכיפורים לחפר ולא באיסורים למרק, אלא כולם תולין ומיטה ממרקת, שנאמר, ונגלה באוזני השם צבקות, אם יחופר האבון הזה לכם ואתם מותון. יש ארבע רמות של חטאים, וכנגדם ארבע חילוקי כפרה, ארבע דרגות שונות של מה שצריך לעבור כדי להתכפר. ביטול עשה, מספיקה תשובה. גם הלשון היא לא זז משם עד שמוכלים לו אם הוא עשה תשובה. בדין, הוא יכול לתבוע את הקדוש ברוך הוא לדין תורה אם הוא לא, מוכל לו. מצוות לא תעשה, אז צריך תשובה ויום הכיפורים. עכשיו זה מאוד מעניין, כי רואים פה, והאמת שזה גמרות מפורשות, אבל רואים את זה גם פה, שיש ליום הכיפורים איזשהו עניין שהוא מעבר לתשובה. עכשיו בדרך כלל אנחנו מבינים שיום הכיפורים מחפר, כי אנחנו עושים תשובה. זה פשוט יום שמיועד לתשובה, וכשעושים תשובה אז אנחנו מתכפרים. רואים פה שזה לא ככה. תשובה בסך הכל מחפרת בכל השנה. מה יש ביום הכיפורים? יש ביום הכיפורים משהו מעבר לתשובה שעושים בו. אם עושים בו תשובה, יש משהו ביום הכיפורים מעבר לתשובה רגילה. הוא מצליח לחפר על דברים שתשובה רגילה בשאר המועדים בשנה לא מצליחה לחפר, כמו מצוות לא תעשה. וזה בלשון חזק, מחלוקת הרבי ורבנן, עם עיצומו של יום מחפר. זאת אומרת, עצם זה שצלחתי איזשהו יום כיפור, ניקה אותי. זה כמו איזה מסלול כזה לניקוי, ניקוי רכב, כן? אתה עובר דרך יום כיפור, אתה יוצא נקי. עכשיו צריך, הרמב״ם לפחות פוסק, זה מחלוקת בגמרא, והשאלה על מה? הרמב״ם פוסק שצריך גם תשובה. זה לא ברור. זה גם קצת סותר את המסקנה בגמרא, ויש איזה רב סולובייצ'יק, מי שמכיר בעל התשובה, מדבר על העניין הזה קצת. בכל אופן, יש איזושהי מעלה ליום הכיפורים עצמו שהוא מחפר מעבר לתשובה שיש בו. אז זה הדרגה השנייה על מצוות לא תעשה.
גם בלי כהן, גם בלי כהן גדול, בלי...
לא, זה כבר עוד פעם שאלה, אם זה סעיר המשתלח או עיצומו של יום, כל דבר זה משהו אחר קצת. סעיר המשתלח מחפר על כל העבירות, יש דברים שצריך את הסעיר שבפנים. יש פרטים בזה, אני לא נכנס עכשיו לסוגיה הזאת. מדרגה שלישית זה מיטות וקריטות, כלומר עבירות חמורות שיש עליהן מיטות בית דין וקרת. שם לא מספיק גם לא תשובה ויום הכיפורים, אלא שני אלה תולים, אבל צריך גם איסורים. את האיסורים איכשהו ממרקים את החטא. והדרגה הרביעית הכי חמורה זה חילול השם. בחילול השם עד שמתים לא מתכפרים. זאת אומרת, כל העסק הזה זה רק תהליכים או שלבים שבדרך, רק מיטה יכולה באמת לחפר את העניין הזה, כאשר כמובן מדובר פה על מיטה בידי שמיים. חילול השם אין עונש מיטה בבית דין. זאת אומרת, החומרה של העבירות פה היא לא בהכרח מקבילה לחומרת העונש שניתן על העבירות האלה. למשל, קריטות ומיטות בית דין זה מופיע בדרגה השלישית. חילול השם אין עליו עונש מיטה, אבל הוא בדרגה הרביעית. זאת אומרת, מבחינת העונש שניתן עליו, הוא לא נראה שהוא הכי חמור. ומבחינת האופן לחפר עליו, מה שנדרש זאת הדרישה הגבוהה ביותר. זה נוגע לסוגיה אחרת שאני לא אגע בה כאן, השאלה מה היחס בין חומרת העבירה לחומרת העונש. מקובל לחשוב שכחומרת העבירה, כך חומרת העונש, יש לזה אפילו רמזים בכמה מקומות בגמרא, אבל זה לא לגמרי ברור. בראשונים ובעוד מקומות רואים שזה בכלל לא מובן מאליו. זאת אומרת, יכול להיות שעונש זה נבחן דרך הסוג ולא דרך העוצמה. זאת אומרת, ההבדל בין העונשים זה לא מי יותר חמור, אלא איזה סוג עונש מקבלים, כי כל סוג עבירה דורש סוג עונש שמתאים לו. וזה לא בהכרח נבחן בשאלה מה יותר חמור, ובכלל שאלה מה זה נקרא יותר חמור, יותר כואב? כוונה יותר חמור, מה זה עונש יותר חמור? לכאורה יותר כואב, גם זה לא ברור. הגמרא בכתובות מביאה, להזכרתי את זה, הגמרא בכתובות מביאה שאלמלא נגדוע לחנניה מישאל ועזריה אבו פלחי לצלמה. זאת אומרת, אם היו מקים אותם, הם לא היו עומדים בניסיון. הם היו מוכנים ליפול לכבשן האש ולא לעבוד לצלם. אבל אם היו מקים אותם, הם היו נכשלים. והגמרא רוצה ללמוד מכאן שמלכות יותר חמור ממיטה. כמובן, מדובר על מלכות בלי קצבה, לא 39 מלכות, אלא מכות עד שאתה נכנע. זאת אומרת, אין, לא עוזבים אותך. כן, אז זה, בכל אופן, בקיצור, מה זה בכלל עונש חמור? והאם עונש חמור מבטא או ביטוי לזה שהעבירה היא חמורה? זאת שאלה לא כך פשוטה. פה רואים למשל דוגמה לסתור, חילול השם, העונש עליו יותר קל, מבחינת עונשי בית דין, אבל הדרישה לכפרה היא הכי גבוהה. הרמב"ם מדבר על כמה סוגים של חילול השם, אבל בעיקר מדובר על עשיית עבירות בפרסיה, ובמיוחד עבירות מסוימות. זאת אומרת, עבירות שיש בהן חילול השם ישר, לא רק דרך זה שאני עבריין, אלא ישירות. שבועה לשווא או דברים מהסוג, זאת אומרת, דברים שנוגעים לקדוש ברוך הוא עצמו, כמובן עבירות החמורות, בלכות יסודי התורה, הרמב"ם מדבר על זה, עבירות החמורות, זה גם כן שייך לפרשת חילול השם, לא סוגיה גם כן סבוכה.
גם הדירוג הוא לא כזה דבר, זאת אומרת, נכון שאולי לא תעשה חמור מעשה, ביטול עושה, אבל
עושה
זוכל אותך.
בסדר, זה שהרמב"ן בפרשת יתרו מדבר על זה, איך יכול להיות שעשה דוחל לא תעשה, אם לא תעשה יותר חמור, משהו עונה ככה על רגל אחת, וגם זה סיפור מסובך אפילו מתמטית, אפשר לראות שזה, יש שם איזושהי בעיה. הוא אומר שבצד הקיום מעשה יותר גבוה. בצד הביטול, עליו יותר חמור. אם אתה מקיים מעשה, אז אתה בדרגה יותר גבוהה, משהו מי שנמנע מלאו, נכון? Okay. אבל אם אתה עובר על לאו, אז עשית עבירה חמורה יותר מאשר ביטול עשה. זה אפילו לא סתירה, זה הרי ברור גם, okay. במובן מאליו. זאת אומרת, אם הקיום הוא יותר גבוה, אז הביטול הוא פחות חמור. זאת אומרת, אז אתה לא צדיק גדול, אז אתה צדיק קטן. אבל מי שעבר עליו, אז הוא רשע, לא שהוא צדיק קטן. בסדר? אז זה אפילו לא סתירה, זה בעצם שני צדדים של אותה מטבע. טוב, השאלה למה זה קובע שעשה דוחה לא תעשה, אבל זה ככה הרמב"ן אומר שם פרשת יתרו. בכל אופן, כשקוראים את ארבעת חילוקי הכפרה האלה, אפשר לתהות, אנחנו רואים, בסדר, אז הגמרא אומרת, יש כל עבירה, יש דרך איך מתקנים אותה. אחרי שמתקנים אותה, עכשיו הכל בסדר. התכפר, כאילו שלא עברנו עבירה. אז הייתי מצפה, שאם עשיתי את חילוקי הכפרה הנדרשים ביחס לעבירה המסוים, אכלתי חזיר, זה לאו. על הלאו הזה חייבים מלכות. עשיתי תשובה ועבר יום כיפור. עכשיו אני מגיע לבית דין, ילקו אותי. למה שילקו אותי? התכפרתי, עשיתי תשובה, הכל בסדר.
איך הם יודעים שעשית תשובה?
מה?
איך הם יודעים שעשית באמת
תשובה? נגיד שהם יודעים, אני לא יודע מה, עשיתי תשובה, גלגלתי בשלג, יש שני עדים שקיבלתי על עצמי לאבא, כל מיני דברים כאלה. אני אדבר על זה בהמשך, זאת שאלה שמעלים אותה בדיוק בהקשר הזה. יכול להיות שאנחנו לא יכולים לדעת, וזה מה שגורם לבית דין להעניש, אבל תכף נראה. אז הייתי מצפה שהעונש לבעל התשובה לא יינתן. כפי שנראה עוד מעט, זה לא נכון. או לפחות מקובל שזה לא נכון. אני אערער על זה קצת, אבל...
אם אני מחויב מלכות וגם קראת, אני לא מקבל את המלכות.
בטוח שאני מקבל את המלכות, למה לא תקבל את המלכות? תקבל את המלכות ותיפטר מהקראת. חייבי קריטות שלקו, נפטרו מידי קריטתן.
אם אני...
מלכות
בממוע, שכיבי בזרבא. בסדר, כיבי בזרבא מידי זה משהו אחר. זה פרשיות אחרות. אז זה צד אחד של המטבע. צד שני של המטבע, שרק מחזק את מה שאמרתי קודם, שלכאורה זה אמור לפתור אותי מעונשי בית דין, למה לא מופיע פה עונש בית דין בחילוקי הכפרה? עליו יש מלכות, נכון? על מיטות בית דין וקריטות, מה כתוב, מה מחפר? תשובה יום הכיפורים ואיסורים. מה עם המיטה? יש מיטת בית דין, זה העונש על העבירה. אני כבר מגיע למיטה הזאת שאני מחופר. אז באיזה מובן זה בכלל אני חייב מיטה במצב כזה? ואת למה לא מוזכרת עצם עונש בית הדין לא מופיע במסגרת המכניזם של הכפרה? אז אולי באמת הוא לא מופיע כי לא צריך. כי העונש הוא מיטה למי שלא יתכפר. אבל אם התכפרתי, אז הכל בסדר, לא צריך את עונש המיטה. זה רק מחזק את מה שאמרתי קודם, לכאורה. מתוך ההתבטאות של הברייתא הזאת, הנוסח של הברייתא הזאת נראה שהעונשים נועדו למי שלא עשה את הכפרה הדרושה. אבל מי שעשה את הכפרה הדרושה, אז יתכפר לו. טוב, אז זה המבוא. אבל מקובל, כמו שאמרתי קודם, מקובל על כל הראשונים והאחרונים, חוץ מאחד שמצאתי, אבל אני אעיר בהמשך קצת, שזה לא נכון. זה לא נכון. חילוקי הכפרה הם בלתי רלוונטיים בבית דין של מטה. הם רלוונטיים רק לבית דין של מעלה. בבית דין של מטה, אם עברת עבירה והתקיימו התנאים, עדים, התראה, מה שצריך, אתה תחטוף את העונש. לא משנה אם עשית עבירה, מה שלא עשית. מאיפה המקור לעניין הזה? בואו ניכנס לדף. זה גמרא בתחילת פרק שלישי של מכות. המשנה אומרת כך, ואילו אין אלוקים. המשנה מתחילה למנות את כל אלוקים, כן? את העבירות שחייבים עליהם מלכות. הבעל אחותו והלכות אביו, אכל טבל, מעשה ראשון שלא נתלתו, קיצור רשימה של עבירות שעליהם חייבים מלכות. רש"י כבר על המשנה, במקור השני, אומר, אילו לאו דווקא. זאת אומרת, לא, זו לא הרשימה המלאה, הרשימה שמובד במשנה. דתנה ושייר לוקין טובה. התנה שייר, לא הביא את כל העבירות שעליהם לוקין. הוא שייר הרבה עבירות נוספות שגם עליהן לוקין, והן לא הובאו במשנה. אלא תנה חייבי קריטות להשמועינן דש מלכות בחייבי קריטות. ותנה אלמנה וגרושה להשמועינן, לא משנה. כל עבירה פה באה להשמיע משהו, אבל לא הביאו פה את הרשימה המלאה של חייבי המלכות. כך רש"י אומר. בגמרא פה כתוב, עכשיו הגמרא, חייבי קריטות קטני, חייבי מיטות בית דין לא קטני. זאת אומרת, ברשימת הלוקים שמופיעים במשנה, מופיעות רק עבירות שיש עליהם קראת. לא מופיעות עבירות שיש עליהם מיטת בית דין. והגמרא שואלת למה? למה לא הביאו גם את העבירות שחייבים עליהם מיטות בית דין? על פניו זה נראה ממש מוזר. מה זאת אומרת? כי הביאו את העבירות שלוקים עליהם, אבל לא הביאו את העבירות שחייבים עליהם מיטה. הביאו את העבירות שחייבים עליהם מלכות. מה השאלה למה לא הביאו את העבירות שחייבים עליהם מיטה? סיבו את רש"י, חייבי קריטות קטני, כל חייבי קריטות שאין בהם מיטת בית דין, הוזכרו במשנתנו לעניין מלכות. ואחד מכל חייבי מיטות בית דין, לא הוזכר בללכות אם יתרו בו למלכות. אז רש"י אומר, גם חייבי מיטות בית דין לוקים. יש מלכות גם על העבירות שעליהן בעצם כתוב בתורה שצריך להרוג. אז מה זה נקרא מלכות? אז רש"י אומר שאם יתרו בו למלכות. מה זאת אומרת? אתם יודעים שבשביל להעניש מישהו צריך עדים והתראה. הוא צריך עדים שרואים אותו עומד לעבור עבירה. מטרים בו ואומרים לו, תשמע, אם תעבור את העבירה אתה תהיה חייב עונש X. הוא צריך להגיד כן ועל מנת כן אני עושה, ואז לעבור את העבירה. אם זה יתקיים, הוא מקבל את העונש X. כפי שיתרו בו. אם לא יתרו בו משום העונש, זאת אומרת, לא הזכירו את העונש, אלא רק אמרו לו שזה אסור, הוא לא מקבל את העונש. צריך להזכיר גם את העונש במסגרת ההתראה. מה קורה אם יתרו בו משום העונש קל יותר? בעצם זאת עבירה של מיטה, אבל העדים היו המרצים. זה אמרו לו, זה, אתה תיזהר, כי בית דין ילקה אותך על זה. אבל זה לא נכון, זה עונש מיטה. אז אומר רש"י, מלכים אותו על זה. הוא מקבל מלכות. זה האופן שבו חייבי מיטות בעצם מקבלים מלכות. ועל זה שאלה הגמרא, אז אם כך, למה ברשימה שבמשנה לא הביאו גם את חייבי המיטות? הרי גם על זה מתחייבים מלכות. בסדר? גם עבירות שיש עליהם, נגיד שבת, מישהו חילל שבת, הוא חייב על זה סקילה. בעדים והתראה, במזיד, כמובן חייב על זה סקילה. אם העדים יתרו בו, תיזהר, אתה תלקה, אי אפשר לסקול אותו, הוא לא הותרה על העונש הזה. אלא מה? מלכים אותו. וזה מה ששואלת הגמרא, אז למה חילול שבת לא הוזכר במשנה בתור עוד עבירה שלוקים עליה? זה מאוד מוזר השאלה הזאת. זה שיש איזה... לא, לוקים. אתה כבר אומר. בדיוק. זה לא עבירה שבאמת לוקים עליה. היה פה איזה בג, איזה בעיה של עדים המרצים, והכניסו אותנו לאיזה פינה שאין לנו ברירה. אבל זאת לא עבירה שבאמת לוקים עליה, לכן לא הביאו. מה איזה מין שאלה זאת? אשאל אתכם שאלה אחרת. נגיד שהעדים אמרו לו, תיזהר, קונסים על זה. לא מלקים. בסדר? מה עושים אז? לא עושים כלום. מה פתאום? מה, העדים, אם העדים יגידו, עומדים על זה על רגל אחת, אז יעמדו על זה על רגל אחת. מה, העדים קובעים את דין התורה? מה זאת אומרת? מה פירוש שאם העדים אומרים, אז זה מה שאנחנו עושים? אז העדים אומרים, עוד גזוק, נו מה לעשות? אז הם אמרו. אז מה? או, אז מה, אז למה מלכות כן? אז תראו, מי שמכיר קצת את את האופן שבו התורה מביאה עונשים, עונש מיטה בכל מקום כתוב במפורש. אם הוא לא כתוב, אין עונש מיטה. צריך להיות כתוב, אין עונשים אלא אם כן מזהירים. ואת אם כתוב בתורה עונש מיטה, רק אז מקבלים עונש מיטה. מלכות לא כתוב בשום מקום. יפילו השופט ויקהו, זה המקור לדין מלכות, באיזשהו מקום, זה בכלל לא קשור על שום עבירה, זה סתם יפילו השופט ויקהו באיזשהו הקשר אחר. אבל מכאן לומדת הגמרא שעל הלווים, אלא אם כן הם לאו שאין בו מעשה, או ניתק לעשה, או דברים מיוחדים, אבל עליו הרגיל לוקים עליו 40 מלכות. במילים אחרות, עבירת העונש המלכות הוא ברירת מחדל. לא צריך לכתוב בשביל שאתה תתחייב עונש מלכות, זאת ברירת מחדל. כל מי שעבר עבירה מגיע לו מלכות. אלא אם כן, התורה אומרת שפה העונש הוא מיטה, ולא מלכות. אבל מלכות זה לא עונש שהתחדש על עבירות מסוימות. מלכות זה ברירת המחדל, בכל העבירות יש מלכות. אלא מה? יש עבירות מסוימות שהתורה אמרה, אל תלכה, פה הורגים, לא מלכים. אבל במקום שבו העדים לא יתרו בו למיטה, לא יתרו בו למיטה, אז אי אפשר להרוג אותו. אם אי אפשר להרוג אותו, נשאר הרובד הבסיסי. קודם כל יש חיוב מלכות. לא בגלל שהעדים אמרו שיש מלכות, הם לא קובעים לתורה מה לעשות. מלכות יש כי התורה קבעה. רק התורה אמרה שבמקרה הרגיל אתה צריך להעמיד פה, לא להלקות. אבל אם אי אפשר, כי לא הייתה התראה למיטה, אז חוזר הדין הרגיל שמלקים. אנחנו לא מלקים בגלל שהעדים אמרו תיזהר כי מלקים. אנחנו מלקים בגלל שלא הורגים.
אז גם אם אמרו כנס
מלקים. בדיוק. או עקרונית. יכול להיות שאתה יכול להגיד שהוא לא הותרה למלקות, אז יש דין שכשהוא לא הותרה למלקות לא מלקים. אבל זה רק בעיה טכנית. את מה שהם יתרו למלכות, זה לא בגלל שהם קבעו מלכות לכן מלכים, אלא שאם הם לא היו אומרים מלכות, אז לא היו מלכים. בסדר, אבל זה רק עניין טכני. חייבי קריטות,
חייבי מלכות.
זה ברור.
ברור.
כן.
העדים צריכים להתרות למלכות?
כן, אחרת הוא לא יקבל מלכות. אני חושב. נדמה, עוד פעם, אני לא...
זה ההסבר, זה חייב להיות.
אני לא זוכר כרגע מקור מפורש לזה,
אבל... אם לא, אז למה
בחייבי מיטה
צריכים להתרות
על מ הם צריכים להטעות על מיטה, אבל הם המרצים, הם יתרו על מלכות.
כן, נניח שהם לא
יתרו
על כלום, לא דיברו בכלל על עונש.
אז גם מלכות הוא לא יקבל.
את המלכות הוא לא יקבל?
אני מניח שלא. אתה צריך להטעות בשביל עונש. בחייבי קריטות
צריך
להטעות
על קריטות? על מלכות.
על קריטות, הם צריכים להטעות על קריטות, זה בעייתי, כי הרי לא ניתנה התראה אלא כדי להבחין בין שוגג למזיד. הקדוש ברוך הוא יודע אם אתה שוגג ומזיד, הוא לא צריך את ההתראה. בית דין צריך את ההתראה, הכרת ניתן על ידי הקדוש ברוך הוא. אז לכן אני אומר, על הכרת, אתה שאלת אם צריך להטרות על הכרת. אז אני אומר, בפשטות הם צריכים להטרות על מלכות. כן. כך אני חושב, אבל עוד פעם, אני לא זוכר כרגע מקור ברור לזה, כי לגבי הכרת, עוד פעם, כדאי שיתרו אותו, אבל סתם, כדי לעצור את הבן אדם. אבל זה לא תנאי לכך שהקדוש ברוך הוא יטיל את עונש הכרת. אז לכן אני אומר, לגבי כרת זאת המלצה, כדאי להטות משום הכרת. אבל למלכות, נדמה לי שאם הוא לא הותרה למלכות, אי אפשר להלכות אותו. אלא אם כן אנחנו מניחים שכל בן אדם אמור לדעת שכל עונש, כל עבירה שהעונשה כרת גם לוקים, אבל למה להניח את זה? זה לא נראה לי. בכל אופן, הזה, זה מה שהגמרא שואלת, למה לא הביאו פה את עונשי מיטת בית דין? ואז הגמרא מתרצת ואומרת כך, מתניתין מני רבי עקיבא בתניא, נביאים ברייתא עם מחלוקת תנאים. אחד חייבי קריטות ואחד חייבי מיטות בית דין, ישנו בכלל מלכות. ישנו בכלל מלכות 40, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, חייבי קריטות ישנו בכלל מלכות 40, שאם עשו תשובה בית דין של מעלה מוחלים להם. חייבי מיטות בית דין אינו בכלל מלכות 40, שאם עשו תשובה, אין בית דין של מטה מוחלים להם. מה הגמרא אומרת? מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, המשנה הולכת לפי רבי עקיבא. רבי עקיבא סובר שעל עונשי מיתת בית דין אין מלכות, לכן לא הובא במשנה. ככה רבי עקיבא סובר. שימו לב לאור מה שאמר רש"י למעלה, רבי עקיבא סובר שאין מלכות אפילו אם יתרו בו משום מלכות, זאת אומרת אפילו כשהוא לא מת, כי כשהוא כן מת אז ודאי שלא מלכים אותו. בסדר? ככה לכאורה יוצא מהרש"י של למעלה. מה הרעיון, מה ההבדל לפי רבי עקיבא בין חייבי קריטות לבין חייבי מיתות? אז רש"י פה מסביר, לא משנה כרגע אני כבר אגיד את זה. רש"י אומר שבאופן עקרוני על עבירה אחת לא נותנים שני עונשים. אי אתה מחייבו משום שתי רישויות. אז לא נותנים שני עונשים. עכשיו, בקרת ומלכות זה לא נקרא שני עונשים. למה? כי אם תעשה תשובה, אתה נפטר מהקרת. בית דין של מעלה, פותר אותך מהקרת, ואז נשאר רק המלכות. אבל אם יש לך מלכות ומיטה, ומלכות ומיטה, אם אתה עושה תשובה, זה לא עוזר, כי שניהם זה עונשי בית דין, זה לא עונש בידי בית דין של מעלה. אז תשובה לא מועילה פה. אז אתה תישאר גם עם מלכות וגם עם מיטה, כפל עונשים אין על עבירה אחת.
אתה לא יכול להישאר גם עם מלכות ומיטה, כי
מיטו לך המלכות. אז עכשיו השאלה היא איך זה מתיישב עם רש"י, איך זה מתיישב עם רש"י שם, ונדמה לי שבגלל זה הייתי צריך, גם בגלל זה, הייתי צריך את מה שאמרתי קודם. התפיסה היא שהוא באמת חייב גם מלכות וגם מיטה. באמת חייב גם מלכות וגם מיטה. ולכן אומרים, לא ייתכן. אם יש חיוב, כשהתורה אמרה חיוב מיטה, היא הוציאה את זה מכדי חיוב מלכות. ואז לכן אפילו אם כשהעדים יתרו בו משום מלכות הוא לא ילקה. כיוון שבשביל ללקות הוא צריך להיות חייב בסיסית מהתורה גם מלכות וגם מיטה, אבל אין חיוב כפול.
מהו החיוב העקרוני?
בדיוק, אני חושב, כי אחרת פה זה באמת לא מסתדר. לכן ההקדמה הקודמת פותרת גם את העניין הזה. היא גם נצרכת לעצמה, אבל היא פותרת גם את העניין הזה. כל אופן, זה המקור בגמרא, צריך לדעת. זה המקור בגמרא. מכאן הכל יוצא, וכאן מתחיל וכאן נגמר. אין מקור אחר. לפחות עד כמה שאני ראיתי. אין מקור אחר. מכאן יוצא שבעונשי בית דין לא עוזרת תשובה. זאת אומרת, שום דבר שתעשה לא פותר אותך מעונש בית דין, רק בבית דין של מעלה. בבית דין של מטה, מה שהתחייבת תחטוף. זה מה שכתוב כאן. עכשיו, צריך לדעת, זה אפילו בגמרא לא כתוב ממש במפורש, את הגמרא אפשר היה לפרש קצת אחרת, זה בעצם יותר מפורש ברש"י מאשר בגמרא, אבל זה המקור. מכאן מביאים כל הראשונים והאחרונים שעוסקים בזה בכלל, לא אין כל כך הרבה. אלה שעוסקים בזה מביאים מכאן את המקור לעניין הזה. אז זה נתון ראשון. שימו לב, הקדמתי את חילוקי הכפרה, ואמרתי שבעצם לכל עבירה התורה מגדירה איזה חילוקי כפרה צריך לעבור כדי להתכפר. ולכאורה הייתי מצפה, אמרתי לאור זה, שבעונשי בית דין אנחנו גם ניפטר, כי התכפרתי. מה עוד שלא מוזכר בכלל עונש בית הדין במסגרת חילוקי הכפרה? לא מוזכר שצריך גם את המלכות כדי להתכפר, או גם את המיטה כדי להתכפר. שום דבר לא מוזכר. אז לכן נראה, על פניו הייתי אומר, שכאשר ישנה תשובה, באמת לא צריך. העונשי בית דין נועדו למי שלא עשה את חילוקי הכפרה, מי שלא עשה את התשובה. זה מצד אחד. מצד שני, פה בגמרא כתוב במפורש, לא כך. פה כתוב שאם אתה עשית תשובה, לא יעזור לך. בית דין של מטה לא מוכלים, רק בית דין של מעלה. בסדר?
לבית דין של מטה אין שום שיקול דעת בנושא של העונשים, זאת אומרת, ברגע שזה חייב...
ככה התפיסה המקובלת, אני בסוף אגיע לנקודה הזאת שוב, אני רוצה להרער עליה קצת. אבל ככה, שוב, הנקודה המקובלת היא שהתורה קובעת את העונשים. אין עונשי מקסימום ועונשי מינימום, אין דבר כזה. זאת אומרת, יש לכל עבירה, יש עונש שכתוב בתורה, כמובן יש תנאים, אם הייתה ידים, התראה וכו'. זה הכל. אין, אתה חייב להטיל אותו ואתה לא יכול לפחות ממנו וכמובן גם לא להוסיף עליו. בסדר? זה לא לגמרי מדויק, אבל אם כבר שאלת, כן, זהו. בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. זה סימן י' ג' בחושן משפט, בשולחן ערוך. בית דין יכול לאנוש מעבר לדין, שלא מן הדין, במקום שהוא רואה שהשעה צריכה, כי צריך לתקן איזושהי בעיה. לזה אני אגיע. לתת פחות לא כתוב בשום מקום. איפה זה כתוב?
לא,
עומדין, זה עיקר הדין. עיקר הדין הוא, זה לא 39 מלכות, אלא עד 39 מלכות, כמה שאתה עומד בו. זה לא ויתור, זה הדין. אבל אני אדבר על זה. למה או אם בית דין יכול להעניש שלא מן הדין, אבל לא יכול לוותר על עונש שלא מן הדין? או האם זה ככה באמת, אבל נראה. אז זה בעצם הקושי. עד כאן הקושי. אוקיי? מה? כן. התפיסה המקובלת היא מה שאתה אמרת קודם, זה פשוט לא אופציה, כי בית דין לא יכול לדעת אם עשית תשובה. מה בית דין יודע נבחי הלב של בן אדם? איך אני יודע אם עושה תשובה? כל אחד יכול להגיד לי עשיתי תשובה ולהיפטר מהעונש. לבית דין אין כלים לדעת את זה. בית דין של מעלה, הקדוש ברוך הוא יודע אם עשינו תשובה או לא, אז הוא יכול להחליט למחול לנו. ובאמת מגיע אולי שימחלו לנו. אבל, אבל, אבל מה לעשות? בית דין שמעת לא יכול לדעת את זה. זה התשובה של החידה, למשל, ברוך השולחן, ועוד, הנודע ביהודה עם איזה טוויסט עושה, גם כן אומר בעצם דבר דומה. אז זה הגישה המקובלת, כי בעצם זה לא נגיש לנו, אנחנו לא יכולים לדעת אם האדם עשה תשובה, אנחנו בני אדם, וכיוון שכך אי אפשר לקחת את זה בחשבון בבית דין של מטה. כבר כאן אני אגיד שתי בעיות שיש עם ההסבר הזה. בעיה אחת... לא, זה לא אומר, שאם עושה תשובה על העבר. גם על זה אני אעיר משהו. בעיה אחת, אני לא יודע אם הוא עושה תשובה, נכון? אני גם לא יודע שהוא לא עושה תשובה. אז אני בספק. מספק מאנשים? איפה מצאנו שמספק מאנשים? זה, אני בספק, אני לא בטוח שעושה תשובה. אבל מספק? מספק הורגים? בספק אם הוא חייב מיטה. אני הורג אותו, למרות שאני בספק אם הוא בכלל חייב.
לא ספק
אם הוא חייב
מיטה.
אלא?
ספק אם מגיע לעונש.
אז אתם כבר שבעה בוחרים מיומנים, ובאמת נדמה לי שלפחות במחשבה המשפטית, הלמדנית, אפשר להסביר את זה. למה? אתם רואים כבר את ההסתייגות שלי, אבל אפשר להסביר את זה. למה? כי יש הבדל, אתם יודעים, אפילו בדיני הלוואה, יש הבדל בין איני יודע אם התחייבתי, לבין איני יודע אם פרעתיך. ואת, אם אני לא יודע בכלל אם התחייבתי, אתה צריך להביא ראיות בשביל לחייב אותי. אני לא יודע בכלל אם יש חיוב. אבל אם אני אומר, תשמע, לביתי, אני רק לא זוכר, נדמה לי שפרעתיך, אני לא זוכר, לא בטוח. איני זוכר אם פרעתיך. כאן הרי הודיתי שהייתי חייב. אז קודם כל אני חייב. עכשיו אני רוצה לומר, בסדר, אבל אולי פרעתי, אולי, תביא ראיות, כי יש חזקת חיוב.
פשוט הרעיון מחברו מתהפך.
כן, אני אומר, יש חזקת חיוב. ברור, אז יש חזקת חיוב, ואתה עכשיו מנסה להיפטר. בשביל להיפטר אתה צריך להביא ראיות, לא מספיק ספק. אם יש ספק אם אתה חייב, אתה לא חייב. אבל אם יש ספק אם פרעת, תביא ראיות שפרעת, כי קודם כל ברור שאתה חייב. זה אני חושב שיש סברה פשוטה בעניין הזה, וגם כאן אותו דבר. אם יש ספק אם בכלל חטאת, נגיד אני בספק אם הילדים האלה הם אמינים, או לא יודע, או אם החטא הזה באמת היה חטא, או שאפשר לפרש אותו אחרת, לא משנה, אז אני בספק אם בכלל מגיע לך עונש. במצב כזה אני לא מעניש. אבל במקום שבו ברור שמגיע לך עונש. אלא מה? אם עשית תשובה, אז פותרים אותך. טוב, אבל פה אתה רוצה רק להיפטר, לא להתחייב. בשביל להיפטר צריכה להיות ודאות, לא מספיק ספק. בסדר? זאת הטענה. יש בה היגיון משפטי, אבל, אתם יודעים, הגמרא הרי מביאה, כתוב, לפחות לגבי עונשי מיטה, יש דין של והצילו העדה. זאת אומרת, צריך לעשות כל תצדקי שבעולם, כן? כל איזה פטנט שבעולם כדי להציל את האדם מחיוב המיטה. עד כדי כך שרבי עקיבא ורבי טרפון אומרים, אם היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. כי אם היינו רואים בעיניים שלנו שני עדים, קשרים, שבן אדם תקע סייף בשני, היינו אומרים, רגע, אבל אולי היה נקב בריאה בדיוק במקום שבו נכנס הסייף, והוא בעצם היה מת גם בלי הסייף. אז לא, היינו הורגים אותו. ברמה כזאת אנחנו מוכנים, לטיעון כזה אנחנו מוכנים לקבל כדי לפתור אותו מעונש, והחשש שמה הוא עשה תשובה זה לא מספיק. זה מוזר.
אם אדם אומר, הרי את מקודשת היא אבנת שלי צדיק גמור, היא
מקודשת
בשם
מעשת
תשובה.
נכון. לא, הוא הופך לצדיק, אין בעיה.
אז שם מעשת תשובה.
אתה אומר, למה שמה לא הולכים אחרי חזקת הרשעות שלו? אוקיי, הנה, עוד דעה, נכון? הערה טובה.
מספק מקודש מספק.
מה?
מקודש מספק.
כן.
כן,
בסדר. לא, אבל למה? יש חזקה שהוא רשע, תביא ראיות. כשיש חזקה לא הולכים בספק לחומרה. כשיש חזקה, הולכים אחרי החזקה. ואם הוא בחזקת רשע, ועכשיו יש לך ספק אם הוא חזר בתשובה או לא, אז הוא רשע, היא לא מקודשת.
אבל למה בכלל אנחנו אומרים שהעניין הזה של התשובה, לא יודעים אם הוא עשה תשובה או לא, למה אנחנו לא נותנים לאדם את ההזדמנות להופיע בפני בית הדין, להציב שהוא עשה תשובה, בית הדין יחליט, מאמינים לו או לא?
אוקיי, עוד מעט נראה, יכול להיות שזה אפשרי. האחרונים האלה טוענים, זה לא עוזר, אנחנו צריכים לראות מה שבליבו. כל אחד יכול להגיד, עשיתי תשובה. כיוון שכך, בדין של מטה לא אמור לעסוק בכלל במישור. זאת הטענה, אני עוד אחזור אליה.
שישבירו.
אה?
שישבירו.
אם הוא לא עשה תשובה, הוא גם ישבע להם על זה. אז הפיקוח נפש, אפילו מותר לו להישבע על זה. אחרת יערכו אותו. אז מותר לו אפילו להישבע על זה לשקר. טוב, בכל אופן, זו שאלה מעניינת אגב. שאלה מעניינת. מותר להישבע במצב כזה?
חילול השם, טוב.
אה? למה זה חילול השם? אף אחד לא יודע שנשבעתי לשקר. איזה חילול השם יש בזה? טוב, חדרי חדרים, אולי יש גם חילול השם, אבל שאלה מעניינת, טוב, לא משנה, זה שיש לפלפל בשאלה הזאת גם. בכל אופן, אז זה ההערה הראשונה. ההערה הראשונה זה, בסדר, אתה לא יודע שהוא עשה תשובה, אבל עדיין יש לך ספק, אולי הוא עשה תשובה ואולי לא. או כמו שהציעו קודם, תעשה, תתרשם כמיטב יכולתך ותלך על פי זה. בסדר, תמיד יכול להיות שאתה טועה, אבל זה נכון תמיד על דיינים, דיינים בני אדם. תמיד יכול להיות שהם טועים, מה לעשות?
כל האנשים שבתורה לא היו ולא עתידים להיות, רק לדרוש לקבל שכר.
כי בן אדם יכול להגיד, עשיתי תשובה. כן, אז נודע ביהודה מוסיף איזה טוויסט על העניין הזה, אמרתי, הוא בדיוק נזקק לנקודה הזאת.
לא, אמרנו שצריך, לא תעשה צריך
גם יום כיפור. מה? תדון אותו לפני יום כיפור. יום כיפור, אתה יכול לפתור אותו, תחכה עוד יומיים וזהו. זאת הערה אחת. הערה השנייה היא כבר הערה שהיא ממש סתירה, לכאורה. תסתכלו בשולחן ערוך, במקור הבא אצלכם. חושן משפט סימן למד דלת הלכה זין. גנב וכן גזלן, פסולים לעדות מעת שגנב או שגזל, ואף על פי שהחזירו עד שיעשו תשובה. מה רואים? קודם כל, גנב או גזלן זה רשע. הוא פסול לעדות. אם הוא החזיר, לא מספיק. הוא עדיין פסול לעדות. אבל אם הוא עשה תשובה, אז נראה בשולחן ערוך שהוא כשר, נכון? את כל עוד לא עשה תשובה. כשעשה תשובה, הוא חוזר לקשרותו. איך בית דין יודע שהוא עשה תשובה? אם יש חוסר אפשרות של בית דין לעשות דיאגנוזה לליבו של אדם, אז מה זה משנה אם אנחנו עוסקים בקשרות לעדות או בהטלת עונש? תחליט, אם בית הדין יכול לבחון את השאלה הזאת, אז הוא יכול. אם הוא לא יכול, אז הוא לא יכול בשום הקשר.
לא, כי פה פסולים לעדות בגלל באמת אם אתה יכול, זה התרשמות מהאמינות שלהם. פה התרשמות היא מאוד משמעותית, זאת אומרת אני מתרשם שהוא לא אמין, כאילו אני יודע, אני לא יכול לסמוך על מה שהוא אומר.
באותה מידה, תתרשם שהוא עשה תשובה, מה הבעיה?
כי פה כל העניין זה רק להתרשם.
אז מה?
מהדברים שאומרים,
זה לא חשוב. אתה יכול להתרשם שעכשיו הוא אמין, אז עכשיו גם תפתור אותו מעונש על סמך ההתרשמות הזאת. מאותה התרשמות, מה זה משנה? בסופו של דבר, לכאורה זאת כבר שאלה ממש נוקאוט, זאת אומרת, רואים בפירוש, שבית דין כן יכול להיזקק לשאלה האם אדם עושה תשובה או לא. בואו נראה את ההמשך. אני מדלג קצת בשולחן ערוך בהלכה כפתת. כל מי שנתחייב מלכות, כיוון שלקה בבית דין חוזר לקשרותו. אבל שאר פסולי עדות, שהם פסולים משום ממון שחמסו או שגזלו, אף על פי ששילמו צריכים תשובה. והרי הם פסולים עד שיוודע שחזרו בהם מדרכם הרעה. זה בעצם חלקית חוזר על מה שהוא אמר למעלה, אבל שם את זה בקונטקסט רחב יותר. אם אתה רשע מהסוג של חמאס, מה שנקרא בלשון הגמרא, זאת אומרת אתה גוזל או חומס, משהו שנוגע לממון, אז אתה צריך תשובה. בלי תשובה אתה לא חוזר לקשרות. אבל אם אתה רשע, אכלת חזיר, לא קשור לתאוות ממון או לרדיפת ממון, עבריינות ממונית, אלא סתם עבריינות הלכתית נקרא לה ככה, אז שם, אם לקית, כיוון שלקה בבית דין, חוזר לקשרותו. לא כתוב שהוא צריך לעשות תשובה. לקה, חוזר לקשרותו. שילם את חובו לחברה, מה שנקרא, כן? אז הוא חזר לקשרותו. למה ההבדל הזה? אז תראו, יש הגמרא, היסוד של הדברים הוא בגמרא, מסכת סנהדרין, שמובאת שם מחלוקת בין אביי לרבא בשאלה למה רשע פסול לעדות או איזה רשע פסול לעדות. הגמרא אומרת אל תשת רשע, התורה אומרת אל תשת רשע עד, מפורש בתורה פסול לעדות, רשע פסול לעדות, השאלה למה או מי ובגלל הלמה. אביי אומר מי שפסול זה רק רשע דחמאס, רק רשע שחשוד על לשקר לממון. מה? אל תשת רשע עד להיות עד חמאס. אז הבאי אומר רק רשע עד חמאס. רבא אומר כל רשע. מה זה רשע? זה מי שעבר עבירה שחייבים עליה מלכות, יש הגדרות, אבל כל רשע, לאו דווקא רשע עד חמאס. הוא מסביר רק קצות החושן בסימן מ"ו, מה ההבדל בין שני הדברים האלה?
אפשר לראות אם הם חזרו מדרכם
הרע. מה זאת אומרת?
זה של חמאס, זה שגוזל. כתוב כאן לא כתוב חזרות שלו, אבל אם שהוא שחזרו בהם מדרכם הרע.
ומי שאכל חזיר, חזר מדרכו הרע. הפסיק לאכול חזיר, מה? ובחזיר אי אפשר לראות, הוא הפסיק לאכול חזיר, הוא אוכל רק כשר עכשיו. מה הבעיה?
זה קשור לאמון שהאנשים נותנים, אמון שהקדוש ברוך
הוא. מה זאת אומרת?
שזה משהו שבן אדם למקום וזה...
אוקיי, קרוב אני חושב.
אבל האנשים...
הקצות מסביר את ההבדל בנקודה, מאוד דומה. הקצות מסביר את ההבדל כך. אומר, הבעיה תופס שפסול הרשע זה פשוט בגלל חשש שמה הוא משקר. אז אם מישהו עושה עבירות כדי להרוויח ממון, אז יש לי חשש שהוא גם ישקר בשביל זה. לכן אני לא יכול להאמין למה שהוא אומר. הוא פשוט חשוד לשקר. לעומת זאת, מי שאוכל חזיר, הוא רשע מסוג אחר. אין לי סיבה להניח שהוא דווקא משקר. אז למה הוא פסול? פסול הגוף קוראים לזה בלשון בישיבות, כן? פסול הגוף, לא בגלל חשד שקר, אלא עצם העובדה שהוא רשע פוסלת אותו לעדות. לי יש חשד מה שורש הפסול הזה, טעם הדקרה, כן? לא דורשים טעם הדקרה, אבל נדמה לי שזה הסבר מתבקש. לא רוצים לתת לו איזשהו מעמד ציבורי. זאת אומרת, מה זה עד? עד מגיע לבית דין, אומר, פלוני עשה כך וכך. בית הדין, על פי דבריו, מטיל את הדין, מכריע גורלו של אדם, על סמך זה שאתה דיברת. מה זה? זה איזשהו מעמד. זאת אומרת, אתה קובע גורלות של בני אדם. התורה לא מוכנה לתת לרשע את המעמד החברתי הזה. שימו לב, במחיר כבד, זה מחיר שאנחנו לא נוציא משפט צדק. כי הרי אם ההנחה היא שהוא לא משקר, אז העדות שלו היא עדות שכדאי להתחשב בה. הוא אומר לנו מה הייתה האמת. אבל התורה יותר חשוב לה לא לתת לו מעמד מאשר משפט הצדק המקומי הזה. טוב, זה נדמה לי שזה ההסבר לפסול רשע. עכשיו, אם באמת זה כך, אז יוצא ההבדל הבא. לפי הבעיה, רק רשד החמאס פסול לעדות בגלל חשוד לשקר. לפי רבא לא צריך חשד לשקר כדי לפסול רשע לעדות. עצם העובדה שהוא רשע, מעמד החברתי, מה שהסברתי קודם, פוסלת אותו לעדות. נכון שגם לפי רבא, וההלכה כמו רבא, נכון שגם לפי רבא, כאשר אתה רשד החמאס, יש גם את המימד של חשד לשקר. הוא לא מתווכח עם הבעיה במציאות. אבל מעבר לו, יש גם את עצם היותך רשע. אוקיי? עכשיו נחזור לענייננו. אם אנחנו פוסקים כמו רבא, מישהו אכל חזיר, הוא נפסל לעדות, עכשיו הוא לקה, אומר שולחן ערוך, בלי תשובה, הוא חוזר לקשרותו, שילם את חובו לחברה. למה? מאוד פשוט. כי אין לי בעיה עם העדות שלו, הוא דובר אמת. כל הבעיה זה שהוא עבריין, אני לא רוצה לתת לו מעמד בתור עבריין. ברגע שהוא לקה, הוא שילם את חובו לחברה, אנחנו חוזרים להתייחס אליו כרגיל. זאת ההנחה. מה? אם הוא יאכל עוד פעם חזיר, עוד פעם ייפסל. אין חוכמות, אין ויתורים. אבל כל עוד הוא לא. בסדר, הוא לקה, הוא שילם את חובו לחברה, אין לנו חשד שהוא משקר. אבל ברשד החמאס הרי הבעיה היא שיש לנו חשד שהוא משקר. אז מה זה יעזור? נגיד שאין מלכות על גזל, כי זה לא ניתק לתשלומים, אבל נגיד שהיה מלכות. והוא היה לוקה. אז מה? אם יש לי חשד שהוא משקר, אני לא יכול להאמין לו. זה לא בעיה פרוצדורלית. זה לא בעיה טכנית. לא יכול להאמין לו. לכן חייב להיות שהוא יעשה תשובה. רק אם הוא עשה תשובה, אני מוכן לתת לו את חזקת החפות מחדש, או את חזקת הכשרות מחדש. ועכשיו אני מוכן להאמין לו כבר. לא יעזור פה ללקוט. גם אם היה מלכות על גזל, פה צריך תשובה. כמו, כאם זה, אתם יודעים, נדמה לי שהיה פעם איזו עתירה ביחס לדרי, אני חושב, לבית המשפט, עזרא, אתה אולי יודע, אני לא זוכר פשוט את הפרטים. אנשים רצו שדרי לא יכהן באיזשהו תפקיד בגלל הקלון של ה... מה? לא, הפוך אולי. הייתה שם איזושהי טענה שהוא כן יכול, כי הוא כבר שילם את חובו לחברה, הוא ישב בבית הסוהר וכו'. ואז הטענה שעלתה שם, אני לא זוכר עוד פעם מה היה הפסק ומה הייתה העתירה, אבל עלתה שם איזושהי טענה שקלון זה לא עונש. קלון זה פשוט חוסר קשירות לתפקיד. ואת, אם אנחנו לא סומכים שהבן אדם יעשה תפקידו כראוי, מה אכפת לי שהוא ישב בכלא?
אז הוא
ישב
בכלא.
בסדר, אז אני אומר, על זה אפשר להתווכח, אבל ברמה העקרונית... מה? בסדר, אז זה דיון אחר, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אגב, ההתייחסות הציבורית היום, אני לא יודע איך זה בבתי משפט, אבל ההתייחסות הציבורית היום זה השאלה אם קלון זה סוג של עונש. זאת אומרת, אנחנו נלחמים על זה כאילו זה עונש. ברמה הרעיונית, קלון הוא לא עונש. זה פשוט, אני לא סומך עליך, לא מוכן לתת לי להפקיד בידיך תפקיד ציבורי. אני לא סומך עליך, אין לי בעיה איתך, הכל בסדר, אני לא עושה לך שום דבר. מה אתה רוצה, שאני אפקיד בידיך כסף כשאני יודע שאתה גזלן? אז שילמת את חובך, אתה נענשת, הכל בסדר. אותו דבר, רשד החמאס זה כמו עבירה עם קלון. בסדר? אמרתי שגם לפי רבא ברשד החמאס יש גם חשד שקר חוץ מאשר... אז נגיד שהוא לקה. ברגע שהוא לקה נמחק העניין של, של פסלות הגוף. אבל עדיין יש את חשש השקר כל עוד הוא לא עשה את העבירה. את התשובה. לכן צריך שהוא יעשה תשובה. אוקיי? נדמה לי שזה הפשט בשולחן ערוך. ועכשיו, אם אנחנו חוזרים לענייננו... אז זה בעצם אומר אבל לנידון שלנו שבית הדין כן יכול להיכנס לשאלה אם בן אדם עשה תשובה או לא. הנה אנחנו רואים שבגזלן בן אדם יכול לעשות תשובה ובית הדין מחזיר אותו לקשרותו. כאן אני רוצה להעיר הערה שבכל זאת אפשר ליישב את זה, את הקושייה הזאת, למרות שהיא באמת נראית קושייה לא פשוטה. דווקא בגלל שהיא כל כך ברורה מאליה, לא סביר שהיהודים החשובים האלה פספסו את זה. אפשר ליישב את זה. ואני חושב שאולי, אבל זה במחיר של הבנה מסוימת שלה, מה התשובה שעליה מדובר כאן. אם התשובה שעליה מדובר כאן זה חרטה על מה שהוא עשה, אז את זה אני באמת לא יכול לדעת. לך תדע אם הוא באמת התחרט או לא באמת התחרט. אם גם מה שאת אמרת קודם. אבל אם התשובה היא איך הוא מתנהג מכאן ולהבא, איך הוא מתנהג לא רק במובן שהוא לא גוזל, הוא נראה לי אדם אמין. אני, עוד פעם, אני לא יודע אם הוא התחרט על מה שהיה, אם הוא ישב ועשה את העבודה הנפשית של החרטה על מה שהיה. אבל אני יודע שמכאן ועלה הוא מתנהג כמו אדם נורמטיבי. אולי זה מספיק בשביל להחזיר אותו לקשרות, ואת זה בית דין יכול לראות. זאת אומרת, אם הוא מתנהג נורמלי, הוא כבר לא חוזר למעשיו שהיו אז, הוא נראה בסדר כרגע, יכול להיות שאת זה בית דין כבר יכול לראות. מה שהוא לא יכול לראות זה מה שקורה בליבו. למה לגבי עונש זה לא עוזר דבר כזה? כי לגבי עונש הרי הוא נהנה של העבירה שאותה הוא עשה. אז כאן אתה צריך לדעת האם הוא באמת התחרט עליה. לך תדע אם הוא התחרט עליה. פה מה שאתה צריך לדעת זה האם הוא כרגע דובר אמת. מה אכפת לך את העבירות שהוא עשה? השאלה היא האם כרגע הוא דובר אמת. אז תתרשם ותראה אם כרגע הוא דובר אמת. אני אביא לכם רק דוגמה כדי שתראו את העניין הזה. יש עוד הקשר שבו מובא העניין הזה של תשובה בבית דין של מטה. וזה בגמרא, לא הבאתי זה בדף, זה גמרא ביבמות, בדף כ"ב, עם תוספות שם, לא משנה את הפרטים כרגע, הגמרא דנה מתי הבן חייב על הקאה או כללה של אביו, או של אמו, של שני ההורים. אם אביו היה רשע, אז הוא פטור, הוא לא עושה מעשה עמך. אבל אם אביו חזר בתשובה, אז הוא חייב. בסדר? אז עוד פעם רואים שלעניין בית דין של מטר, אז צריך לדעת אם להעניש את הילד, את הבן. בסדר? אז בית דין צריך לדעת האם האבא עשה תשובה, בית דין מחליט, אז רואים שכן, העסק כן נגיש אליו. וגם שם לדעתי התשובה היא אותה, התירוץ הוא אותו תירוץ, תשובה פה זה מופיע בשני משמעויות. זאת אומרת, ההסבר הוא אותו הסבר. הגמרא שם בהמשך, בהקשר קצת אחר, אבל נדמה לי שהוא לא מנותק, אומרת שיש גדר כזה שנקרא עושה מעשה עמך. רק כלפי מי שעושה מעשה עמך, יש את חיובי בן אדם לחברו, איסורי בן אדם לחברו. ומקיים מצוות פחות או יותר מי שנוהג בדרך שיהודי אמור לנהוג, כן? זאת ההנחה. עכשיו, אם האבא עשה תשובה, לא במובן הנפשי שהוא התחרט על העבירות שאותם הוא עשה. אבל כרגע הוא עושה מעשה עמך. הוא נוהג, הוא שומר את המצוות, הוא לא עובר עבירות, כמו כל יהודי אחר. אין לי מושג אם הוא התחרט על מה שהיה פעם. זה לא חשוב. אני לא דן הרי בשאלה אם הוא בעל תשובה. מה זה, הבן הוא הדיין שלו? הבן צריך לכבד אותו, כל עוד הוא אדם מן היישוב, כל עוד הוא אדם שעושה את מה שצריך לעשות. אז זה, לעניין זה מספיק רק המדד של העכשיו. אם הבן אדם נוהג עכשיו ועושה מעשה עמך, אז הבן חייב בכבודו. בית דין כשיבוא להעניש או לפתור מעונש, הוא צריך לדון איך הבן אדם מתייחס לעבירה שאותה הוא עשה. כי העונש ניתן על העבירה של אז. זה בית דין לא יכול לעשות. לכן גם משם וגם בקשרות לעדות, לא בטוח שקשה על הגישה הזאת שאומרת שאנחנו לא יכולים לדעת. עוד מקום אחד, בעיר הנידחת, יש רמבה מאוד מאוד מעניין, סתם כדאי להכיר אותו. ואח דין עיר הנידחת, בלכות עבודה זרה יש אצלכם, בזמן שתהיה ראויה לעשות עיר הנידחת, בית דין הגדול שולחים ודורשים וחוקרים, עד שידעו בראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה וחזרו לעבודת כוכבים. אחר כך שולחים להם שני תלמידי חכמים להזירם ולהחזירם. אם חזרו ועשו תשובה מוטב, ואם יעמדו בעיוולתן, בית דין מצווין לכל ישראל לעלות עליהן לצבא, והן צרין עליהם, ועורכין עמהן מלחמה עד שתיבקע העיר. יש פה חידוש מאוד גדול ברמב״ם הזה. אחרי שהם מתחייבים והם כבר עיר הנידחת, שולחים להם שני תלמידי חכמים לנסות ולהחזיר אותם בתשובה. אם הם עשו תשובה, מבטרים להם על העונש. רק אם הם לא עשו תשובה, אז מבצעים בהם את דין עיר הנידחת. השואל הראב"ד שם בהשגות הראב"ד, אמר אברהם, טוב הדבר שתועיל להם התשובה, זה מאוד יפה לעשות תשובה, אבל לא מצאתי תשובה מועלת אחר התראה ומעשה. הייתה התראה, הם עברו את העבירה, הם התחייבו כבר בעונש. אחרי כל זה מועילה תשובה, איפה מצאנו דבר כזה? זה הגמרא במסכת מכות שראינו, שבאדם שהתחייב בעונש לא תועיל לו עשיית תשובה, הוא לא נפטר מעונש. אז מה הרמב״ם רוצה כאן? זאת עצמה התראה.
אז פה... בית הדין חקרו, ראו שהם עובדים עבודה זרה, אז אומרים, אוקיי, עכשיו נשאר להם, נצא להם
התראה.
ואם אחרי התראה הם עומדים במרים, אז
מה? האמת שיש גרסה כזו שמובד במגדל עוז, אני לא חושב שזה נכון. אני אגיד לכם למה. א', בגלל שכתוב, בזמן שהודחה כל העיר או רובה וחזרו לעבודת כוכבים. חזרו זה אומר שהם כבר הותרו ובכל זאת חזרו. עכשיו שולחים שני תלמידי חכמים להחזיר אותם בתשובה, לא להטרות. גם הלשון, הרי התראה זה מונח שהרמב״ם והגמרא משתמשים בו, זה לא צריך לשמש בהחזרה בתשובה. התראה, התראה זה מושג אחר מהחזרה בתשובה. התראה נעשה תמיד לפני החטא, לא אחרי החטא. הרמב״ם מדבר על החזרה בתשובה, לא על התראה, לא נראה ככה.
זה דומה למה שאמרת.
הוא כותב שולחים לשני תלמידי חכמים, הוא לא מסתפק בלהגיד שולחים שני חכמים להחזירם, אלא להזהירם ולהחזירם.
לא, הוא לא אומר להתראות בהם, יש מילה, התראה.
להזהיר זה התראה.
אבל בשום מקום, אין להזהיר, זה התראה. להזהיר אגב זה פסוק בתורה. אין עונשים אלא אם כן מזהירים, זה לא מדבר על העדים של ההתראה. אין עונשים אלא אם כן מזהירים, הכוונה בלי שיש פסוק שקובע עונש. העדים זה התראה, זה לא עזרה. לבית דין של מעלה.
עכשיו
בקשה,
סליחה.
בית דין של מעלה. לא, זה הטענה. במסכת מכות ראינו את זה. בית דין של מעלה כן מקבלים תשובה, זה בדיוק הנקודה. אז המגדל עוז אומר, קודם כל הוא מביא את הגרסה, הצעה של שמואל. אומר, יש איזו גרסה שבאמת הם לא חוזרים, זה ההתראה הראשונית, אם אני מבין נכון את כוונתו בגרסה הזאת. אבל הוא אומר, כן, ואני אומר כי טעות סופר היה בספרו, כבר בדקתי בספר שהוגה בכתיפת רבנו משה זל וחתימתו, ואין כתוב בו אחר כן חוזרים, אלא זאת ההתראה הבסיסית. ואפילו היה, אבל הוא אומר, אני לא מבין למה צריך את שינוי הגרסה הזאת. הרמב"ם הרי צודק בסברה. אפילו היה, תמה אני, למה לא תועיל? התשובה, כן? אחר כל דבר בעולם. הרי התשובה מועילה, מה זאת אומרת? אז למה באמת שלא, למה הרמב״ם לא צודק? למה צריך לחפש תירוצים? מה הרייבד רוצה ממנו? והכתיב, שובו בנים שובבים, וכדי איתה בראש השנה, וביום, ובשל מפאה, וכולי, כן, כל ה... יש ראיות לאלפים שתשובה מועילה. אז למה הרמב״ם צריך תירוצים? זה ברור שזה ככה, אם עושים תשובה, נפטרים.
מועילה, אבל לא לגבי העונש.
אוקיי, אז הוא אומר, למה לא? למה? הרי אם באמת אתה חוזר ומתכפר, אז למה מטילים עליך עונש?
בסדר, הוא צריך
להתמודד
עם הגמרא, לא?
בסדר, לכן הוא אומר, הוא מציע את הגרסה, הוא רק לא מבין בסברה מה ההיגיון פה, הוא לא מבין, למה? למה באמת זה ככה? למה לא? אז זה מה שהוא שואל, הוא שואל למה? הוא לא שואל מה הדין, הוא שואל מה טעם הדין, למה זה ככה? כן, הוא שואל למה זה ככה? מה זה על התורה? הגמרא אומרת את זה, התורה לא אומרת את זה. שאלה למה זה נכון, זו שאלה טובה, אני צריך להבין. טוב, אז הבאתי קודם את הכיוון הראשון שאומר, שאני חוזר, עכשיו אנחנו נטפל בשאלה. בסדר? אז השאלה היא למה בעונשי בית דין לא מועילה תשובה. כיוון ראשון כבר הזכרתי, הוא הכיוון הרווח באחרונים, שזה פשוט בית דין זה לא נגיש אליו. הוא לא יכול לדעת אם הוא עשה תשובה או לא. אמרתי, יש על זה כל מיני הערות, אפשר לענות עליהן. אני לא לגמרי רגוע עם התשובות האלה.
אבל בציבור כן אפשר לדעת אם עשו תשובה, כי
אני מדבר על פרט, למה ציבור? למה ציבור? כלומר, זה רע של ענב פרטי. את אומרת, אולי בעיר הנידחת? יכול להיות שבעיר הנידחת זה חריג, כי מדובר על ציבור. בעיר הנידחת יש עוד חילוקים, אני יכול להביא עוד חילוקים. למה בעיר הנידחת זה דין מיוחד? כי שם למשל דנים גם כאלה שלא חטאו. דנים את כל העיר, למרות שרק רובה חטא. שם יכול להיות שבאמת מאפשרים להם איזושהי אופציה לחזור בתשובה ולבטל את העניין, כי הם לא באמת חטאו. אז יכול להיות ששם זה באמת מיוחד, אני לא נכנס עכשיו לבעיית עיר הנידחת, רק המגדל עוז שם מציג את השאלה במלוא העוצמה, לכן היה חשוב לי העניין הזה. הנודע ביהודה הולך על אותו כיוון שהזכרתי קודם, שאין בית דין לא יכול לדעת מה בליבו של אדם, אבל עם איזה טוויסט מעניין. התשובה היא תשובה מרתקת, עסקנו בה בשנה שדיברתי על השוטים, אני לא זוכר כבר לפני כמה שנים זה היה, קראנו את התשובה של הנודע ביהודה הזה. הוא עוסק בשאלה, היה שם חתן שנעף עם חותנתו. והוא לא ידע, הוא שאל את הנודע, הוא חזר בתשובה. עשה תשובה על מה שהוא עשה. והוא שאל את הנודע ביהודה, האם יש עליו חובה לגלות לחותנו. את העניין הזה. כי הרי היא אסורה על חותנו, אסור לו להמשיך לחיות איתה. היא אסורה על הבעל ועל הבועל. נכון? אז ברגע שאתה חוזר בתשובה, אתה מבין שעשית לא בסדר, אז יפה, את עצמך תיקנת. אבל אתה עכשיו משאיר אותו לחיות איתה בחטא, אתה צריך לגלות לו. היא כנראה לא עשתה תשובה, רק הוא. אז אתה צריך לגלות לבעל שלה שאסור לו לחיות איתה.
אם הייתה עושה תשובה, אז כן?
לא, אז היא הייתה מגלה לבעל שלה. אז היא הייתה שואלת את השאלה ולא חתנה. אבל זו שאלה מרתקת גם ברמה האנושית, לא רק ברמה ההלכתית. ויש בה צדדים שונים, וברור שמתערבב פה גם השיקול האנושי, ולא רק הפורמליסטיקה ההלכתית. אבל לענייננו, מה שחשוב זה קטע אחד בתוך התשובה, בתוך התשובה של הנודע ביהודה, כן? הוא דן שם בשאלה, מה זה תשובה? יש את התהליך הנפשי של התשובה, ויש את ה... מה שהוא קורא תשובת המשקל. תשובת המשקל, הכוונה האיסורים שבן אדם עובר כדי, כחלק מתהליך התשובה. התגלגלות בשלג, הזכרתי קודם, הופע ברוקח ובספרי ראשוני אשכנז, מאוד אוהבים את העניינים האלה. שם יש כל מיני הגדרות לכל חטא, מה בדיוק צריך לעשות, כמה טעניות צריך לעשות, איזה גלגולים צריך לעשות, איזה איסורים. בן אדם צריך להעביר את עצמו באופן יזום. להעביר את עצמו איסורים כדי להתכפר. הנודע ביהודה, שבסך הכל היה די להתווק, שואל את עצמו, מה עיקר התשובה? האם התהליך הנפשי או לא? דווקא הדברים האלה, גלגולים בשלג. זאת אומרת, תשובת המשקל הוא קורא לזה. כן? משקל כנגד העבירה. אז הוא אומר, הוא לא, אז מה, אלא שאומר אני, כל זה אם היה תענית, דבר המעכב בתשובה. אבל באמת אין התענית, רק דבר תפל לתשובה. ועיקר התשובה הוא עזיבת חטא וידוי דברים בלב נשבע, חרטה בלב שלם, התקרבות והתלהבות לאהוב את הבורא. והיינו תשובה, שישוב אל השם וירחמהו, וישוב אל השם היינו שידבק בו. אבל שאר דברים, תענית וסיגופים, אינם עיקרים. למסקנה הוא להתווק, זה בסדר, אבל, אבל עדיין הוא, הוא, הוא מתלבט בשאלה הזאת. לא, אבל הוא לא אומר שזה עיקר התשובה. גם הוא אומר שצריך לעשות את זה. הוא רק שואל מה זה עיקר התשובה, מה זה הדבר המעכב בתשובה. מה? לא, הוא אומר, לא זוכר אם הוא מופיע במפורש. אם הוא מופיע במפורש סיגופים ולכות תשובה. הוא לא אומר, את הכללים של גלגולים בשלג וטעניות הוא לא אומר. אבל לא זוכר כרגע, יכול להיות שלא, אני לא זוכר כרגע. לא משנה, אני יכול להיות גם מסקנתו איש שזה בטח לא מעכב. זה לא חלק מההלכה, אז לכן הרמב״ם גם לא צריך להביא את זה, אבל לא יודע אם הוא בכלל היה נגד זה או שהוא לא מצא לנכון להביא את זה.
זה הכלי בשביל להגן המצב הנפשי, לא? מה המטרה שלך שאתה לסבול, כאילו?
תרף נראה, תרף נראה. לא כך פשוט, ראינו את הגמרא ביומא, שם רואים שאיסורים זה מעבר לתשובה. אבל זה תרף נראה.
לא בטוח שזה מעבר לתשובה.
הגמרא אומר שתשובה תולה זה יום הכיפורים ואיסורים מחפרים. זאת אומרת, עשיתי כבר את התשובה, לא צריך את האיסורים בשביל לעשות תשובה. יש משהו באיסורים שהוא מעבר לתשובה. עוד רגע.
איסורים שבן אדם עושה לעצמו?
מה? לכאורה, זה ההסבר פה. שם ביום, לא. שם ביום, מה בפשטות אפשר לקרוא איזה איסורים שהקדוש ברוך הוא מעביר אותם.
או שבן אדם רוצה לקדם את הדבר.
בסדר, בסדר. זאת הטענה. יש הרי מנהג כזה להלקות, אתם יודעים, לפני יום כיפור, שאנשים מלקים את עצמם כאילו במקום מלקות בית דין כדי להתכפר, זה סימבולים, אבל פה מדובר על ללקות ממש. זאת אומרת, להרביץ כדי להתייסר. ותדע, שהוא מביא ראיה לזה שעיקר התשובה זה התהליך הנפשי ולא תשובת המשקל. ותדע, הרי זה בלתי ספק, אין ספק בזה, שהתשובה מכפרת כפרה גמורה. ודבר זה מפורסם בתורה, ונביאים וכתובים ובשני התלמודים ובכל המדרשים, והנביא אומר וכו'. וגם זה אין ספק בו, בזמן שסנהדרין היה נוהג, אם עבר על חייבי מיתות בית דין אחר ההתראה, אף אם שהוא עדים, ולא באו לבית דין שנים רבות, ובין כך עשה זה תשובה והרבה סיגופים וטעניות אין מספר יותר ויותר מתשובת המשקל הנזכר ברוקח, ושוב אחר כל התשובה באו עדים לבית דין והעידו, הוודאי שאין הבית דין משגיחים על תשובתו, ושורפים וסוקלים לפי עונש החטא. קיצור, יש שתי הנחות שאין לו בהם ספק. הנחה ראשונה, התשובה מכפרת לחלוטין. הנחה שנייה, לבית דין זה לא עוזר כלום. עכשיו הוא אומר, שתי ההנחות האלה קצת לא מתיישבות, והדבר ייפלא, כיוון שוודאי שהתשובה הועילה, וכבר שר אבונו וחטאתו נתכפרה, למה יומת? ונקי וצדיק אל תהרוג כתיב. הרי כתוב נקי וצדיק אל תהרוג. אז למה אחרי שהוא עשה תשובה הורגים אותו? ובעדיה אמרו בריש אלו אין אלוקים, חייבי מיתות עשה תשובה אין בית דין מוכלים לו, מה שקראנו קודם.
בגמרא. השאלה של המגדלות.
כן, נכון, אותה שאלה. אלא ודאי, עכשיו הוא עונה עליה. והוא עונה עליה, ובזה הוא מביא ראיה לחקירה שלו מלמעלה, מה עיקר התשובה. כן, אז צריך לזכור את סיפור המסגרת. אלא ודאי גזירת הכתוב הוא, שאלמלא כן, בטלו עונשי תורה בכללן, ואין אדם שיומד בבית דין, כי אומר חטאתי והנה נשב. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה ליתן עונש מיתה על קצת אבונות, כדי שיתיירא האדם מלעבור, לכן נחוץ הוא שלא תועיל התשובה להציל ממיתת בית דין. מה הוא אומר? מה שאתה אמרת בעצם. כל בן אדם יכול להגיד, עשיתי תשובה. הרי הוא חוזר למה שאמרו האחרונים האחרים. אנחנו לא יכולים לדעת באמת הרי עשה תשובה. אז כל בן אדם יכול להגיד לנו שהוא עשה תשובה לבית דין. ואז הוא לא יענש. ואז מה יקרה?
הוא אומר יותר מזה. דברים הוא עשה תשובה.
מה זאת אומרת?
אתה רואה, הוא נהיה
הרב
הראשי.
לא, אני אומר. כי אם לעשיית תשובה הייתה מועילה, אז מה היה קורה? בן אדם היה בא לבית דין, היה אומר, עשיתי תשובה.
הוא אומר, עושה תשובה. מה?
לא, זה לא לגמרי ברור. אולי, אני לא בטוח. זאת אומרת, על זה אנחנו נצטרך, על זה אפשר לדון, אני לא בטוח בזה. האמת שהתלבטתי בעניין הזה. יאמר חטאתי וענני שב, הכוונה הוא אמר לבית דין, חטאתי ואני עושה תשובה, לא שהוא באמת שב. שנייה אחת, אולי אני אעיר על זה משפט, אבל זה מאוד מעניין אגב, אבל זה לא מגיע לטיעון שלו עצמו.
זה בדיוק מבין את המטרה, מה המטרה, מה הוא אומר? המטרה היא שזה יהיה איזושהי התראה כלמנוע מאנשים לעשות עבירות, למנוע מאנשים לרצוח. בסדר? עכשיו, אם בן אדם אומר שיש לו פטנט, אין לי בעיה, מה אני רוצה, מה הבעיה? הוא אין לי בעיה, כי אני אגיע לבית הדין, אני אעשה תשובה. אני לא אגיד, אני אעשה באמת תשובה.
עם גלגולי שלג והכל.
מה?
עם גלגולי שלג והכל.
לא.
רגע, הוא עכשיו מביא לזה ראיות, אנחנו עוד לא יודעים. הוא עכשיו מביא ראיות, לא בהנחה, זאת המסקנה של הטיעון. עכשיו הוא מביא, אנחנו בתוך הראיה לזה. אנחנו עוד לא יודעים את זה. הוא קבע את זה למעלה, ועכשיו הוא מתחיל להביא לזה ראיה. בואו נראה, אני אסיים רגע את המהלך שלו. אז הוא אומר ככה, הוא אומר שבעצם יוצא שאנחנו לא נוכל להעניש בפועל, ואז לא נשיג את אפקט ההרתעה. שתפקידו של העונש, זאת הנחה שלו, שיש תפקיד או חלק מתפקידו של העונש, זאת ההרתעה.
לכן נחוץ הוא שלא תועיל התשובה להציל את עד בדין. לא שלא תועיל, שבאמת, התשובה עצמה שלא תועיל.
או שלא תועיל טענת תשובה. טוב, אני אומר.
לא תועיל התשובה?
יכול להיות, תכף נראה. אז הטענה בעצם, שאם באמת היינו מקבלים תשובה ופותרים מעונש בית דין, ההרתעה הייתה נעלמת מן העולם. בסדר? זה התירוץ שלו לקושייה של המגדל עוז. אבל שימו לב, הוא לא מחפש תירוץ לקושייה הזאת, מבחינתו זה רק טענה או ראיה למה שהוא אמר למעלה. איך יוצא מכאן מה שהוא אמר למעלה? מה הוא אמר למעלה? שעיקר התשובה זה לא גלגולי השלג, זה לא תשובת המשקל, אלא התשובה שבלב. ואז הוא אומר ככה, ואיסל כדאיתך שתשובת המשקל הוא עיקר בתשובה, אם היית חושב שתשובת המשקל זה העיקר, אם כן, ודאי שנאמר למשה בסיני, כל אבון ואשמה, משקלה ומשקל תשובתה לפי ערכה. ומעתה, למה לא יועיל תשובה להציל ממיטת בית דין? ואף על פי כן, כל עונשי מיטת בית דין לא יבוטלו. דנך זה ענן, אם סיגף עצמו לפי משקלו, ובפרט שהרבה סיגופים יש, שאין להערים, כגון לישב ערום בפני הדבורים, וגלגול שלג, וכיוצא מהנזכר בספרי התשובה. ומי שלא עשה לפי משקלו, יומת בבית דין. וגם בתענית אין להרים, שאם העדים יבואו תכף לבית דין, יומת, שהרי עדיין לא יתענה. זאת אומרת, את זה אי אפשר להעלים מבית דין.
ואז כן תהיה.
בדיוק. אבל אז, שימו לב, הוא כן מדבר, אני חוזר למה שאמרת קודם, שמואל, יש פה את האלמנט שאת התשובה הנפשית אפשר להעלים מבית דין. אתה אמרת, זה לא רלוונטי, ההעלמה מבית דין. אבל הוא אומר, לא, הרי התשובה הנפשית אפשר להעלים מבית דין, אבל את זה לא תצליח להעלים מבית דין. זה רואים, זה מעשים. יכולים לראות אם עשית את התשובה או לא. לכן אני לא בטוח שהוא אומר את ה...
אבל אם אפשר היה לראות, זה דבר מאוד קל, בשביל לעשות תשובה, צריך לעשות
עשר כפיפות ידיים. אני מבין את הטיעון שלך.
אז מה, זה לא הרתעה?
את הטיעון אני מבין, אני רק שואל את השאלה אם לזה הוא מתכוון. כי אתה רואה פה בהמשך שהוא כן משחק על המימד הזה שאי אפשר לדעת אם הוא עושה תשובה. והראיה, כי את הסיגופים אנחנו יכולים לדעת, בניגוד לתשובה הנפשית. נכון? אז הוא כן מסרב, טוב, אבל נעזוב, זה באמת שנושא צדדי לעניין הטיעון שלו. ואז מה הוא אומר? אם באמת התשובה, זה הוכחה על דרך השלילה, אם באמת עיקר התשובה היה תשובת המשקל, לא היה תירוץ לקושייה של המגדל עוז. למה? כי באמת היינו צריכים לפתור את הבן אדם שעשה תשובה. אם הוא עשה גלגולי שלג, זה מספיק מרתיע, גם בלי שאחרי זה אני מלכה אותו או הורג אותו. שימו לב, תשובת המשקל. משקל פירושו לפי משקל העונש והעבירה. זאת אומרת, הוא צריך להתגלגל חזק בשלג, או מדבורים, בשביל להיפטר מעונש מיטה. יש פה הרתעה. גם אם נוותר לו על עונש, לא כל אחד יעשה את זה. זאת אומרת, אין בעיה של הרתעה אם זה היה כך. וכיוון שכך, אז קושיית המגדל עוז הייתה נשארת בעינה. אבל כיוון שאנחנו צריכים ליישב את הקושייה הזאת, כי הגמרא במכות אומרת שבית דין לא מוותרים על סמך תשובה, על כורחנו שהתשובה זה רק התהליך הנפשי, ולא גלגולי השלג, או הגלגולי השלג לפחות לא מעכבים את התשובה. בסדר? ואז בית דין בעצם לא נאתר לזה, כי אחרת אנחנו מאבדים את אפקט ההרתעה. שימו לב שהוא בעצם עונה על אחת השאלות ששאלתי על קושיית על האחרונים. האחרונים הרי אמרו קודם, למה בית דין לא נענה, לא מתחשב בתשובה? כי בית דין לא יכול לדעת. אם עשית תשובה או לא. אמרתי בסדר, שיהיה ספק. מספק גם לא מאנשים. אז על זה הוא עונה. מה הוא אומר? אנחנו עשינו קודם את התשובה הלמדנית, כן? כי זה ספק של איני יודע אם פרטיך, לא איני יודע אם מלוויתן. זה ספק שבא לפתור. מספק לא פותרים. זו התשובה הלמדנית. אמרתי, זה קצת קשה. הוא נותן תשובה יותר טובה. הוא אומר, אז מה אם זה ספק? את ההרתעה אני צריך להשיג. אם אני על כל ספק אבטל לך, תמיד יהיה ספק. איפה תהיה ההרתעה? זה קצת... צריך לחשוב על זה לאור דברי הרמב״ם, וכך גם מקובל במשפט היום, שעדיף שמאה פושעים יצאו לחופשי, מאשר שאחד שהוא חף מפשע ייכנס לכלא. ככה ההנחה מקובלת היום. הוא אומר במפורש לא כך. הוא אומר לא כך. הוא אומר גם אם אתה ספק שאתה חף מפשע, וחלק מהאנשים שתכניס לכלא, או שנעניש אותם, אפילו נהרוג אותם, זה לא רק כלא. כן? הם אולי חפים, לא חפים מפשע, אבל הם עשו תשובה. בסדר, אבל בשביל ההרתעה אנחנו בכל זאת צריכים לעשות את זה, אין ברירה. בסדר? זו תפיסה אחרת. ברמב״ם כתוב אגב אחרת. לכן צריך לדון האם זה מתאים לרמב״ם או לא. הרמב״ם כותב במפורש את העיקרון המשפטי הזה שדווקא זה עדיף. בכל אופן, הזה הנודע ביהודה. עכשיו יש פה מהר"ל שגם שואל את השאלה הזאת.
על כל הסיפור של עזרת בהנחה שההרתעה היא חשובה.
כן. הוא מניח שעונש עניינו הרתעה, או חלק מעניינו לפחות הרתעה. זה מספיק בשביל להעניש. עוד לפני המהר"ל בעצם אני כבר רואה שאני לא...
אבל אם יש תשובה אחרת לעוז
אוקיי, נגדל עוד, כן. כן, אז לא צריך להגיע לזה, אני חינם. בכל אופן, אולי אני אעבור רגע לסוף שם, לבית שערים. הבית שערים זה המקור האחרון שמצלחם נדמה לי, נכון? אני לא אספיק ככה ממש להגיע, אבל אני רק אגיד אותו במשפט, כי זה באמת מרתק, הבית שערים הזה. הוא היחידי שמצאתי, שטוען, אמרתי קודם שכולם למעט אחד. היחידי שמצאתי שאומר, נכון, תשובה פותרת גם מעונשי בית דין של מטה. זה כן נכון. תשובה פותרת מבית דין של מטה. מה שכתוב בגמרא וההנחה של כל המקומות שתשובה לא פותרת, זה רק תשובה הנפשית. אבל אם גם עשית, הוא ממשיך את הנודע ביהודה, אם גם עשית את התשובה, תשובת המשקל, את האיסורים והכל, אז אתה מתכפר גם בבית דין של מטה. זאת הטענה שלו.
ככה דנו בסנהדרין?
ככה הוא טוען, אני לא יודע מה היה, אבל זה מה שהוא טוען. הוא טוען שזה מה שקרה. הוא מסביר את הגמרא במכות גם באופן אחר, קצת לא משנה, אבל זאת טענה מרתקת. יותר מזה, תשימו לב, זה פשט הגמרא ביומא. תראו איזה רווח יש פה. זה פשט הגמרא ביומא. הגמרא ביומא הרי אומרת ארבעה חילוקי כפרה. נכון? מה היא אומרת? שתשובה ויום הכיפורים, בחייבי מיטות נגיד, תשובה ויום הכיפורים תולים, וייסורים ממרקים. איפה מיטת בית דין? למה היא לא מופיעה שם? כי אין מיטת בית דין אם עשית איסורים. איסורים יזומים, לפי קריאתו כמובן. אם עשית את האיסורים היזומים, במשקל ששווה ממש לעונש מיטה, זאת אומרת איסורים, איסורים, אז באמת יתקפל לך גם בבית דין של מטה. אנחנו שאלנו למה בגמרא לא מוזכרת מיטת בית דין, היא מוזכרת. זה מה שכתוב...
זה
יזום או לא. רגע, זה מה שכתוב באיסורים. שכתוב שם איסורים, זה מה שכתוב.
לפי זה, זה יש מקום בגמרא לתשובת המשקל, לכל...
נכון. האיסורים שכתוב שם ביומא, זה איסורים יזומים, או גם יזומים, לא דווקא יזומים.
לא חי. אם מישהו יתייסר בגלל...
אין לי בעיה, אבל גם יזומים. זאת אומרת, אם הוא יעשה איסורים יזומים, הוא נפטר בזה מעונש מיטה או מעונש מלכות, וזה מה שכתוב בגמרא. לדעתי זה הפשט הכי חלק. למרות שהוא אחד ויחיד, לא מצאתי עוד אף אחד שאומר את זה, זה פשט חלק, ויש לו המון יתרונות. עוד יתרון אחד, רק כדי שתראו, היה פולמוס הסמיכה, חידוש הסמיכה במאה ה-16. מערי בעיריו בצפת, תלמידיו רצו לסמוך אותו, סמכו, לא רק רצו לסמוך, הוא אחרי זה סמך חמישה מתלמידיו, שאחד מהם זה רבי יוסף קארו, המחבר. בסדר? והיה פולמוס גדול, המהר"ל בך בראש חכמי ירושלים יצא נגד זה, כתב קונטרס ארוך, קונטרס הסמיכה, משם אנחנו יודעים את הכל, על עמדותיהם של שני הצדדים, זה התשובה האחרונה בשו"ת מהר"ל בך. ולמה רצו לחדש את הסמיכה? יודעים למה? לא בשביל לחדש את הסנהדרין ולהביא את המשיח. כדי שאנחנו נוכל לפתור אנשים מכרת, או צריך לחפר על אנשים במלכות. אנשים, כן. בדיוק, לחפר על אנשים מעונשי כרת, כל חייבי כריתות שלקו, נפטרו מידי כריתתן. אם נלכה אותם בבית דין, ביטלנו להם את הכרת. אז לכן הם רצו לחדש את הסמיכה, שיהיה בית דין שאפשר יהיה להלקות. המהר"ל בך שואל אותם, תגידו, ואתם באמת חושבים שעד היום כל האנשים לא הייתה להם דרך תשובה? זאת אומרת, אלפי, לא יודע, מיליוני יהודים, 1,500 שנה, שעברו עבירות קרת, ועשו תשובה, מלאה. לא התכפר. למה לא התכפר? כי הם לא קיבלו מלכות, קרת. אין להם דרך לעשות תשובה. הרי ברור שזה לא נכון. ברור שאפשר להתכפר יותר מזה. הרי ראינו בגמרא במכות שהתשובה פותרת מהכרת. לכן אפשר להלקות, כי זה לא שני עונשים. כי את הכרת אפשר לפתור ממלקות. אז מה אתם רוצים? יש דרך אחרת להתכפר. ככה הוא שואל את חכמי צפת. אני שואל אותו, אבל אם יש דרך אחרת להתכפר, אז למה היה צריך להלקות? אז להפך, מצבנו עכשיו יותר טוב שאין לנו סמוכים. אנחנו יכולים להתכפר ולא צריך ללקות. הכל בסדר, אנחנו מסודרים. מה עושים במצב כזה? לפי הבית שערים הכל יותר ברור. אנחנו מסודרים אם נעשה את תשובת המשקל. כשיש מלכות, המלכות עושות את העבודה. היום לא. מי שלא עשה תשובת המשקל הוא באמת בבעיה. או שהקדוש ברוך הוא העביר אותו איזה גיבוש. כן? אבל אם לא, אז באמת נכון, הוא לא מתכפר. אני חושב שאחרת באמת יהיה קשה להבין שם את שני הצדדים במחלוקת. מה קורה פה? איך זה, הוא צודק אמר על בך, איך זה ייתכן? מה, בלי שהחידוש הסמיכה שלכם וגם אחרי זה, הרי זה לא יתקבל בסוף. אז מה, אז אין כפרה? מה, ליהודים אין אפשרות להתכפר? מצד אחד. מצד שני, אם יש להם, אז באמת בשביל מה נועדו המלכות והסמוכים?
לעזור להם.
מה זה מעניין?
לכוון אותם. לעזור להם.
לעזור להם במקום האיסורים.
כן,
בסדר, אז זו התשובה. אבל אז הטענה היא...
לא חייבים את זה, אנחנו יכולים לעשות גם בלי המלכות שלהם ובלי...
זהו, וזה הבית שערים, שהוא אומר ש... לא, בלי האיסורים ובלי המלכות. לא, אז מה הרווחת?
כלי עזר חשוב ש...
אז אם זה כלי עזר חשוב, אז אני ארביץ לך בלי שאני סמוך. מה, אז היא פחות כואב אם אני לא סמוך. אז אני ארביץ לך ואתה תעשה תשובה, אותו דבר, מה ההבדל? ברור שיש פה איזשהו עניין פורמלי. אין בעיה, אז אנחנו נקבע בית דין, אנחנו ניתן לו רשות. זה לא בעיה. כן, יש בספרי התשובה, יש כללים. יש פ"ד תעניות, 84 תעניות על זה, ויש כללים. כמה דברים צריכים לעקוץ אותך, אני לא יודע. גם כל מיני דברים, חסידי אשכנז, זה חסידי אשכנז. טוב, בואו רגע, מהר"ל, עוד אני רוצה להספיק. לפחות...
ולמרבה
הפתעה,
אתה תומך?
אה? אני חושב שזה פשט הפשוט בגמרא, אם אני תומך בזה, בסדר, זה מה שכתוב, כן, נכין אמי. האמת של למה לא, זאת אומרת, בן אדם שעשה עבירה, צריך לעשות בתוצאות, לא נורא, אני חושב שזה, מה זה לא נורא? לא יודע. כן נורא, אבל בסדר. המהר"ל שואל את זה כך, תשימו לב.
זה דומה לזה שאמרנו, זה שעושה חטאים בן אדם החבר שלי לחמאס וגזל וזה. כן. רגע שרואים שנאמר...
כאינדיקציה לתשובה. אוקיי. המהר"ל, תסתכלו, שואל לכאורה את אותה שאלה, אבל כמו תמיד צריך לשים לב טוב איך נשאלת השאלה, עוד לפני שמגיעים לתשובות. הרבה פעמים זה פתח להבין את הכל. ויש המון פצפוסים, אנשים לא מספיק עובדים על השאלות. איך מנסחים את השאלה, כן. מידת התשובה, כאשר יתחרט האדם מעוונותיו שעשה ושב אל השם יתברך בכל ליבו. ואל יטמע האדם מאיזה טעם יועיל לתשובה אחר שכבר חטא. והרי בבית דין של מטה, אחר שעשה חטא שחייב מיתה, אף שאנו יודעים שכבר שב בתשובה, אינו פטור מן המיתה. איך הוא שואל את השאלה? זו אותה שאלה כמו המגדל עוז, הנודע ביהודה. אבל יש פה כיוון הפוך, אם אתם שמים לי, אין לי כבר זמן, אני כבר אגיד את התשובה בעצמי. זה כיוון הפוך. הם שאלו, למה בבית דין של מטה זה לא מועיל?
איך זה מועיל?
הוא שואל, למה בבית דין של מעלה זה כן מועיל? זאת אומרת, שניהם מתלבטים למה יש הבדל בבית דין של מטה ובית דין של מעלה. אבל נקודת המוצא היא הפוכה. זאת אומרת, האחרונים שראינו עד עכשיו, ההנחה הפשוטה שלהם זה שתשובה כן צריכה להועיל. אז למה בבית דין של מטה זה לא מועיל? ההנחה הפשוטה שלו זה שבבית דין זה לא צריך להועיל. כי עשית חטא. אז למה בבית דין של מעלה זה כן מועיל? זה לשאול הפוך. עכשיו, למה זה חשוב? כי בעצם זה מרמז לנו איך שני הצדדים האלה תופסים מה זה חטא ומה זו תשובה. אני אגיד את זה בקצרה, כי בזמן נגמר. האחרונים הקודמים תופסים את החטא כמשהו שמקלקל את האדם, וכרגע כשאני מטיל עליו עונש, אני פשוט מטיל סנקציה על אדם רע. אם עשיתי תשובה, אז אני לא אדם רע, אני אדם טוב. כמו הרשד החמאס הזה. אני אדם טוב. למה להעניש אדם טוב? אז מה אם פעם הייתי אדם רע? מה זה מעניין? המהר"ל תופס את זה באופן יותר מטאפיזי, לשיטתו גם כמובן. תופס את זה באופן יותר מטאפיזי. יש עליך קטם או פגם כלשהו שנוצר מהעבירה. בסדר? התשובה לא מוחקת את העובדה שנעשתה עבירה. לכן בעצם שאלו לחוכמה, כן, חוטא מה עונשו, חטאים תבוא משהו, איך זה הולך שם? תרדוף רעה, בדיוק. חטאים תרדוף רעה, הוא מביא את זה בהמשך. בסדר? אין, על פי הדין, עשית עבירה, אתה חייב לחטוף. ולכן הוא שואל, אז למה בבית דין של מעלה מבטרים?
בסדר? כי הוא תופס שהחטא תפקידו איזשהו מרוק של חטאים, לא סנקציה על אדם רע. מרוק מטאפיזי כאילו של החטאים. החטא נעשה, מה זה זה שעשית תשובה? זאת ההנחה שלו. עכשיו תראו, שני ניסוחים של תשובה, של תירוץ, כן? לא נראה ממנו זה שתי תשובות, אבל אני חושב שזה שתי תשובות שונות. כי זה באמת שני ניסוחים לגמרי שונים. ניסוח ראשון. ודבר זה מפני כי אין בית דין של מעלה ובית דין של מטה שווים. כי בית דין של מעלה, כמו שתחת ידם הרע שדנים על הרע, כך דנים על הטוב גם כן. ומפני כך, אם האדם כבר עשה תשובה ותיקן את מעשיו, נידון לזכות בבית דין של מעלה, שכשם שהדין לרע תחת ידם, כך מעשים הטובים דנים עליו. אבל בית דין של מטה, אין משגיחין על זה, ודנים את האדם על הרע בלבד. זה דבר זה בארנו. מה הכוונה? תירוץ מוזר מאוד.
בית דין נותן רק עונשים.
בית דין הרי לא נותן שכר.
בית דין של מעלה
אתה לא נותן שכר על מצוות השיער, הוא נותן רק עונש על לאווים. בית דין של מעלה עושה את שניהם. לכן מי שעשה תשובה עשה מעשה טוב, אבל בית דין של מטה לא עוסק בזה.
זה מתקזז.
אבל זה נורא מוזר. מה זאת אומרת? בסדר, אבל הוא מוחק את החטא. אני לא רוצה שתן לו שכר על התשובה. תמחק את החטא. מה זה? אתה דן על החטא, לא על התשובה. הוא תופס כנראה לשיטתו בקושייה. שהחטא נשאר במקומו, לא יעזור כלום. אפילו אם עשית תשובה לא עוזר כלום. בבית דין של מעלה עושים כיזוז. על התשובה אתה מקבל שכר, כמו על כל מצוות עשה. על העונש אתה מקבל עונש. הנטו הוא אפס וכך אתה נפטר. אבל אין מחיקה של החטא. ולכן בית דין של מעלה לא יכול לעשות את זה. כי בית דין של מעלה אין לו מנדט לטפל בצד החיובי שלנו, רק בצד השלילי שלנו.
למה אתה אומר מכאן שיש כיזוז ולא שיש... ניקוי של החטא.
כי אם זה ניקוי של החטא, אז למה שבית דין של מטה גם כן לא יעשה את זה? בית דין של מטה דן בחטא. עשיתי תשובה, אין לי חטא. אז זה נקודה אחת. זה ממשיך את ההנחה שלו בשאלה שאין דבר כזה. אם עשית מעשה, המעשה נשאר במקומו. אין תשובה לא מועילה. אני פעם הערתי, אני פשוט רוצה לסיים. הערתי פעם אחת שהגמרא אומרת שתשובה מאהבה, זדונות הופכות לזכויות. תשובה מהירה, הן הופכות לשגגות. הן אף פעם לא נעלמות. מה שעשית לא נעלם מן העולם. או שזה הופך לזכויות, או שזה הופך לשגגות, אבל זה לא נעלם. אי אפשר לשכתב היסטוריה, זה רק אצל סטלין.
אבל ברגע שזה הופך לזכויות, אז זה מנקה את האדם.
מבחינת ההשלכות. אבל עדיין יש פה שאריות של החטא. רק השארית היא עכשיו חיובית. מינפתי את זה לכיוון החיובי, בסדר. אבל החטא לא נעלם מהעולם. מה שעשיתי, השאיר את חותמו בעולם. תירוץ שני... אמנם כי לפי הדברים אשר אמרנו, כי התשובה הוא שייך מצד השם יתברך דווקא, כי הוא בלבד מקבל שווים, ולפיכך בית דין של מעלה דווקא מנקה לשווים ולא בית דין של מטה. כי התשובה שייך אל השם יתברך, כי מצד השם יתברך יש תשובה אל האדם ולא זולת זה כלל. ולכך תימצא התשובה בבית דין של מעלה ולא בית דין של מטה. ועד רבה, החוכמה אומרת חטאים תרדוף רעה. תשובה זה לפני משורת הדין. הקדוש ברוך הוא סולח לפני משורת הדין. בית דין עובד עם שורת הדין. זאת הטענה שלו. לכן אנחנו... ועוד פעם, זה אותו כיוון. זאת אומרת, זה לפני משורת הדין. שורת הדין, תשובה לא אמורה להועיל. זה הולך כל הזמן עם שיטתו בשאלה. שתשובה באופן עקרוני לא אמורה להועיל. אבל תשימו לב, אם זה כך, זו התשובה השנייה שלו, בואו נקח צעד אחד הלאה עכשיו. עם זה אני אסיים. אמר, הבאתי את הדין הזה שבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. סעיף בשולחן ערוך, עד היום. בית דין, צריך להיות בית דין גדול של בדור, באופן עקרוני, זה לא כך פשוט, אבל גם היום בית דין יכול, הבית דין של הראש חתך אף של אישה נועפת. כי הוא החשיב את עצמו בית דין הגדול של בדור, הוא יכול להטיל עונשי גוף, ואין עונש כזה בתורה, בטח לא על ידי מי שלא סמוך. אתה יודע, בית דין מקים עונשים שלא מן הדין, כשאין ברירה, כשצריך לגדור פרצות ולסדר את המצב, אז הם מטילים עונשים מעבר למה שהתורה מחייבת. האם בית דין יכולים גם לוותר על העונשים שהתורה מטילה? זאת אומרת, לחרוג מהדין לכיוון ההפוך. למה לא? אני לא מבין למה לא. את המהר"ל אומר, תשובה זה לפני משורת הדין. לכן רק בית דין של מעלה. מה זאת אומרת? גם בית דין של מטה. יכול להגיד, תראה, הוא עשה תשובה, אני מוותר לו על העונש. יותר מזה, הרי בית דין עושה את זה רק במקום שהשעה צריכה, למטרות ראויות. יש מטרה ראויה, אני רוצה לעשות, לזרז, לתת, לתמרץ את האנשים לעשות תשובה. אומר להם, חברים, אם תעשו תשובה, אני פותר אתכם מעונש. כן, בדיוק, לעבוד גם עם הגזר, לא רק עם המקל. וזה מנדט של בית דין. יותר מזה, בית דין הרי עוקרים דבר מן התורה בשבע אל תעשה, אבל לא בקום עשה. כשהם עונשים שלא מן הדין, זאת עבירה על התורה בקום עשה, הם רוצחים. הרי לא מגיע לו עונש מוות, והם הורגים אותו, או חובלים בו. זה עבירה בקום עשה. אם את זה מותר להם לעשות, אז למה שלא יעשו להם לעבור על בשבע אל תעשה על מה שיש בתורה? שזה מעיקר הדין, בית דין עוקרים דבר מן התורה בשבע אל תעשה. אנחנו לא תוקעים בשופר, בראש שנה שחל בשבת. למרות שיש מצווה מן התורה לתקוע, לפי הבבלי. אז מה? אז למה שבית דין לא יוכלו לוותר? לכן אני אומר כיוון אחר בכלל. אין שום הבדל בית דין של מטה לבית דין של מעלה. זה בדיוק אותו דבר. תשובה לא מועילה מן הדין, כן מועילה לפנים משורת הדין. בית דין של מעלה הולך עם לפנים משורת הדין, לכן הוא מוכל. בית דין של מטה, גם הוא יכול ללכת לפנים משורת הדין, תלוי לפי מה שהשעה צריכה. אם הוא יחליט לוותר, שיוותר. מה כתוב בגמרא? שהעונש מגיע לך, כבר קובעת את הדין. אם עשית תשובה, העונש עדיין מגיע לך. זה השולחן ערוך. וזה נכון גם בבית דין של מעלה. העונש עדיין מגיע לך. זה כתוב בשולחן ערוך.
אבל מסור בבית הדין אפשרות
לחרור. ברור, אבל בית הדין יכול עכשיו להגיד, נכון, העונש מגיע מבחינת הדין. אבל אני רואה שהשעה צריכה, רוצה לתמרץ אנשים לעשות תשובה, אני מוותר על העונש. אין בעיה, שיוותר עליו. מה זה יותר גרוע מלעקור תקיעת שופר בראש השנה? אז הם עוקרים את המצווה להלקות את החייבים מהלקות במקום שהם עושים תשובה. מה הבעיה? מה הם לא יכולים לעשות את זה? אין שום ספק שהם יכולים לעשות את זה.
הרב כתב על מישהו שהציבור צריכים לו.
מה?
ולוותר על עונש שמישהו שהציבור צריך לו.
במאמר הגזרת הכתוב שם עם הגולה.
כן.
אז יש פה, אני חושב, סימטריה גמורה, ותשימו לב, זה מוחק את כל העניין. אין שום הבדל בבין דין של מטה לבין דין של מעלה. התשובה מועילה אותו דבר למעלה ולמטה. היא מועילה לפנים משורת הדין. שורת הדין, חטאים תרדוף רעה. אם עשית חטא, מגיע לך עונש. לפנים משורת הדין, הקדוש ברוך הוא אומר, ראוי לוותר. הקדוש ברוך הוא עושה תמיד את מה שראוי, אז הוא תמיד מוותר. אבל בית דין של מטה, צריכים לבדוק. אם באמת זה ימנע את ההרתעה, כמו שאומר הנודע ביהודה, אז הם לא יוותרו, כי אין ברירה. הם צריכים לתמרן לפי מה שמתקן את החברה. והרי מן הדין העונש מגיע. מן הדין תשובה באמת לא מועילה, לכן הגמרא אומרת שתשובה לא מועילה. תשובה לא מועילה כי באמת אחרי שעשית תשובה מגיע לך עונש, הוא לא נמחק, זה הדין. זה לא אומר שלבית דין אסור לוותר, זה לא אומר שבית דין לא יכול להגיד, אני רוצה לתמרץ אנשים לעשות תשובה, אז אני לא אעניש, במקום שזה באמת יועיל, ובלי לחרוג, ושהתשובה היא גמורה, כי צריך להשאיר גם את אלמנט ההרתעה, זה משקל הדין שבית הדין צריך לשקול במקומו ובזמנו, והוא יכול בהחלט לעשות את זה. ואם כך, אז כל השאלה לא מתחילה בכלל. בית דין של מטה, בית דין של מעלה, זה בדיוק אותו דבר. התשובה מועילה לפני משורת הדין, אבל היא לא מועילה בשורת הדין. כמו שכתוב, חטאים תרדוף רעה. לא מועיל, רק לפני משורת הדין. ולפני משורת הדין, בהחלט בית דין יכול לוותר. צודק הבחור הזה, היהודי הזה, איך קוראים לו? השערים, בית שערים. הוא צודק בעניין הזה אפילו יותר ממה שהוא אומר. בית דין יכול לוותר גם בלי תשובת המשקל. אם הוא רואה שהבן אדם בתשובה אמיתית, חזר בתשובה אמיתית, יכול לוותר לו על העונש. יותר מזה, כשהוא יוותר לו על העונש, אז מה, הוא יישאר עם קראת? הרי הוא לא מלכה אותו. אז איך הוא ייפטר מהקראת? מה פתאום? הרי התשובה, ראינו בגמרא שאת הקראת היא כבר מוחקת בין כה וכה. תשובה מוחקת את הקראת גם בלי המלכות. בסדר? המלכות זה אמצעי אחר אולי להיפטר מהקראת. אז לכן אין בעיה בכלל מבחינה הזאת. זאת אומרת, הבן אדם שעשה תשובה, הוא באמת פטור, הוא מסודר. אז הבית דין יוותר לו על המלכות, מהקראת הוא נפטר כי הוא עשה תשובה, והכל בסדר. וזה מה שאמר הרלב"ג, אמר למערי ברב. לא צריך מלכות, אל תחדש לי את הסמיכה. אנחנו יכולים לעשות את זה גם בלי זה. אם הבן אדם יעשה תשובה, אז הוא מתכפר. לא ייתכן שעם ישראל 2000 שנה כבר לא מתכפר. אז בעזרת השם, גם ביום כיפורים הזה, שיגמר חתימה טובה.